סדר רביעי, בית מדרש אקטואלי עם אבי ממרן. ערב טוב ולילה טוב למאזינים שאיתנו, אנחנו בסדר רביעי, כמדי שבוע ביום רביעי אנחנו נפגשים כאן לתוכנית שעוסקת בעומקה של הלכה. בכל שבוע אנחנו לוקחים נושא שאנחנו נתקלים בו מדי יום, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע לפחות, ומעולם לא עצרנו ושאלנו כיצד מורה הלכה לנהוג בנושא הזה. גם הערב אנחנו ניפגש כאן יחד עם הרב חיים זפרני ללימוד בצוותא של שעתיים יחד איתכם המאזינים, והפעם בנושא מרתק שמעסיק את כולנו כל יום, כמה פעמים ביום, אבל בעיקר בתקופה האחרונה. לפני שנתחיל, נודה כמובן לכל הצוות שעוסק במלאכה, לאורך ומפיק המשדר הזה, נתי שולמן, והערב אנחנו גם באתר, בווידאו, בשידור חי, באתר כל חי. אתם יכולים לצפות בתוכנית הזו ממש עכשיו בשידור חי, ובגלל נושא שאנחנו עוסקים בו, אנחנו מתכנסים הפעם באולפני הווידאו של כל חי. אז תודה לצוות כאן, תודה לשימי ברוורמן, תודה למנדי אור, למנהל הטכני דוד טוויטו, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, ואתם מאזיננו מוזמנים להישאר איתנו ולעקוב אחרי התוכנית. בהמשך המנויים של התוכנית יקבלו את החוברת עם כל השאלות והתשובות שאנחנו עוסקים בה בתוכנית הזו. אם אתם עדיין לא מנויים, אתם יכולים לשלוח אלינו עכשיו מייל, לכתובת מייל S באנגלית כמו סדר S03-593-93 strudel@gmail.com. אתם שולחים משם מייל, אוטומטית אתם מצטרפים כבר לרשימת התפוצה של התוכנית, ומדי שבוע מקבלים את החוברת, ועכשיו גם אתם יכולים לראות את החוברת הזו למי שצופה בנו הערב בשידור חי, חוברת שבמהלכה אנחנו לומדים ומביאים את כל מראי המקומות בנושא שבו אנחנו עוסקים. וכמובן התוכנית שלנו מתחילה בסדרת שאלות, שאנחנו במהלך התוכנית נשתדל לענות על השאלות הללו וללמוד את התשובות לשאלות הללו מהגמרות, מהראשונים, אחרונים, ועד לרבני פוסקי דורנו האחרונים. השבוע הנושא הוא חם, לוהט, מעניין, בעקבות ההחלטה החמורה על הפסקת התקציב לישיבות, וזה כמובן בעוון התגייסותם לצהל. יש את הנושא השקפתי שעוסק בשאלת הגיוס לצהל. אנחנו לא עוסקים הערב בענייני השקפה, זו תוכנית הלכה. נושא השקפה, מי שמכיר, יש הרצאות ותשובות והסברים למה אנחנו לא משתתפים במערך שנקרא צהל ומעדיפים להמשיך את מסורת אבותינו ולהגן על עם ישראל באמצעות לימוד התורה. אבל שאלה הלכתית פשוטה שאנחנו צריכים לבדוק ולשאול את עצמנו, האם לומדי תורה באמת פטורים מהצבא? האם מלחמה בזמננו נחשבת למלחמת מצווה? האם לא נכון לגייס את הבחורים שנפלטו מהישיבה? שמיד אומרים, אלה שלא לומדים שהתגייסו, האם זאת ההלכה? מי אמר את זה? נלבן את הסוגיה גם על פי דברי הרמב״ם שכולם מצטטים ואומרים שמצווה ללכת למלחמה. האם זו בכלל מלחמת מצווה? אנחנו רוצים ללבן את הדברים מהשורש. אחת, מי צריך להשתתף במלחמה? מהי מלחמת מצווה? מה הכללים שקובעים זאת מלחמת מצווה, זו מלחמת רשות? ומה הדין במלחמת מצווה? מה הדין במלחמת רשות? אנחנו מכירים את המושג שנקרא שבט לוי. מה דינם של שבט לוי? תלמידי החכמים במלחמה, האם זה נכון ששבט לוי פטורים לחלוטין מהנטל הצבאי? או שזה קורה רק בזמן שיש סנדרין, או אפילו בימינו? מי קובע את הדברים האלה? וכמובן אנחנו נשאל את השאלה, בימינו אנו, אחרי הקמת מדינת ישראל, שאנחנו מוקפים באויבים, האם הצבא בזמננו הוא אכן מוגדר כצבא יהודי, כצבא ישראלי? האם על זה דיברו חז"ל כשדיברו על צבא? והאם בימינו בכלל שייכת מלחמת מצווה? והאם ייתכן שיהיה משהו חשוב יותר מהצלת נפשות? הרי אנחנו לומדים תורה, ויש דבר אחד שמבטא לימוד תורה, וזה הצלת נפשות. פיקוח נפש דוחה את התורה כולה. אז אולי זו העת של פיקוח נפש? ואין מה לעשות, על פי הלכה נצטרך לסגור את הגמרא ולרוץ להציל נפשות. וכמובן, שאלת השאלות גם וגם. בעיקר אחינו מהציונות הדתית, שבאים בשאלה ומסתמכים על ההלכה בטענה שאפשר גם לשרת בצבא וגם ללמוד תורה. האם ההלכה מאפשרת דרך כזו? ננסה להבין מה אומרים פוסקי הלכה. ואגב, שאנחנו מביאים פוסקי הלכה, אנחנו נשתדל לגעת בכל פוסקי הלכה בני זמננו, מהציונות הדתית ומזרמים נוספים, דרך גדולי פוסקי הדורות האחרונים, מרן החזון איש, מרן הרב עובדיה יוסף, מרנן ורבנן גדולי ישראל, מרן הרב קוק, זכר צדיקים לברכה, ועוד ועוד מגדולי ישראל. אבל נתחיל קודם כל מההתחלה בשאלה בכלל מהי מלחמת מצווה, מה דינם של שבט לוי במלחמת מצווה, מי הם שבט לוי, מה לגבי תלמידי חכמים, והאם כל זה נוגע לבני הישיבות. כל השאלות הללו הערב בחקירה שאנחנו נלבן ונלמד ונבין בסוף האם בני ישיבות צריכים היום להתגייס על פי הלכה לנטל, למאמץ המלחמתי, או שבני הישיבות חייבים היום להישאר בבית המדרש וללמוד. אני חוזר, מחדד ומדגיש, תוכניתנו אינה תוכנית השקפתית. אנחנו לא נפתח פה בהרצאות על ההיסטוריה, מה שמר על העם היהודי לאורך כל הדורות. אולי בסוף ניתן כמה נגיעות השקפתיות בעניין הזה. אנחנו היום עם ספרי לימוד ההלכה, שזה אומר גמרא, שולחן ערוך, רמב״ם, הפוסקים, נושאי הכלים של הרמב״ם, ועד פוסקי דורנו האחרונים ששואלים את כל השאלות הללו באשר לסוגיית המלחמה, מלחמת מצווה או מלחמת רשות. עוד דבר חשוב מאוד, התוכנית הזו היא בת שעתיים עם הפסקות של פרסומות, הפסקות של חדשות, אבל אי אפשר להסתמך רק על ההזנה של 5 דקות, של 10 דקות, כי אז חלילה אנחנו גם נשמע דברים מקוטעים, וגם ההפך, אנחנו יכולים לצאת עם הלכה מנוגדת להלכה שנביא כאן בסוף. זוהי תוכנית סדר רביעי שצריך להזין כמעט לכולה, מתחילתם ועד סופה, כדי להבין את כל סדר הדברים, את כל הליך הלימוד, מההתחלה, מה השאלות, מה התשובות, מה הסתירות שנביא כאן בין הצדדים, עד שנגיע בסוף להגדרה הלכתית מדויקת. ולכן גם מי שלא מצליח להזין עכשיו לתוכנית במלואה, אל יסיק מסקנות מחלקים מתוך התוכנית. ניתן אחר כך לשמוע את התוכנית הזו, והפעם גם לראות אותה בשידור חוזר, באתר כל חי, ברשת היוטיוב, בכל הלשון. חפשו את סדר רביעי, ואתם מוזמנים להיות איתנו. אז כמובן, למי שרואה אותנו הערב, ברוכים הבאים. מי ששומע אותנו, גם כן, ברוכים הנמצאים. המאזינים הקבועים שלנו ברשימת התפוצה מקבלים עוד מעט את החוברת השבועית. אנחנו נפתח עם הפסקה קצרצרה של פרסומות, ומיד אחריה נתחיל ללמוד ביחד, בצוותא, מה הדינם של בני הישיבות היום? האם הם בני לוי? האם בני לוי פטורים ממלחמה? האם המלחמה שלנו היא מלחמת מצווה או מלחמת רשות? הצבא שלנו, צבא יהודי, הוא לא צבא יהודי, חלילה. מי קובע את הדברים האלה? מי אנחנו שנקבע ונחליט? אז זה לא אנחנו. הפעם אנחנו הולכים אל כל המקורות של פוסקי ההלכה. פרסומות וחוזרים. אוקיי, חזרנו מהפרסומות, סדר רביעי, הערב אנחנו עוסקים בשאלת גיוס בני ישיבות לצהל, לצבא הישראלי של היום. האם אנחנו במלחמת מצווה? האם אפשר לשלב בין תורה לבין גיוס? האם זה לא פיקוח נפש המצב שבו אנחנו נמצאים, שמחייב כל יהודי לרוץ ולהציל נפשות? וכמובן, מה הדין של שבט לוי? האם שבט לוי פטורים מזה או לא פטורים? אחרי שנבין קודם כל מהי מלחמת מצווה, מי הם שבט לוי? ועד שנגיע לדורנו אנו, לצבא הנוכחי, לבני הישיבות ולשאלה, שאלת השאלות, מה אומרת ההלכה אם הרמב״ם היה היום בחיי חיותו? והיה נשאל, רבינו משה בן מימון, האם עלינו בני הישיבות להתגייס לצהל? מה הוא היה עונה? ננסה להבין את זה מתוך כתביו כמובן, וכל זה בלימוד המעמיק שאנחנו עושים כאן מדי שבוע עם החברות הרב חיים זעפרני. שלום וערב טוב.
שלום אבי, מה שלומך?
ברוך השם בסדר, נושא מרתק, כן. אני חושב שהרבה מאוד אנשים שואלים את עצמם כל הזמן באמת בנושא הגיוס, מסתכלים חרדים, חילונים, ואנחנו מדגישים, אנחנו לא עוסקים בכלל בנושא הזה, מה עונים לחילונים?
זה לא עסק שלנו,
זה לא דמה שתשיב, זה לא נושא השקפתי.
אנחנו צריכים לחזק אצלנו פנימה, האם אנחנו יודעים מה אנחנו עושים? האם באמת אנחנו צריכים להתגייס או לא?
מה לך אומרת?
בוא נחליט.
אז הנה, אז פתוח לך כאן גם גמרות, גם רמב״מים, גם שולחן ערוך ועוד ועוד. אנחנו כאן מוכנים כמובן עם כל פוסקי בני דורנו, אבל בוא נתחיל קודם כל מההתחלה.
כן.
הנקודה הראשונה שבה אנחנו שואלים את עצמנו, מה הדינם של שבט לוי? מי הם שבט לוי?
אולי נתחיל קודם.
מלחמת מצווה.
כן. אני אומר, אם אנחנו, זה אחד מהנושאים שכל כך הרבה השתברו עליו, כל כך הרבה קולמסים, אם היינו רוצים באמת לפתוח אותו כמו שצריך, היה צריך להושיב פה 3 שולחנות, רק של ספרים.
אחד משמעית.
אבל אנחנו ניגע בקצה המזלג. אתה יודע, מגיעים להרבה שאלות הלכתיות. אחד השאלות ש... אז אנשים משתפים אותי, אומרים לי, מה אתה אומר? אנחנו נמצאים עכשיו בערב פסח. אנשים לא יודעים, אתה קונה מצות מכונה, מצות יד, הכל מוכן בתוך מפעל, חולה מכיר, בדיוק.
אתה לא יודע מה קורה מאחורי הקלעים.
כן, אומרים שהמן אמר לחשברוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. מה הוא רוצה? מפוזר, מפורד? הוא אומר, חביבי, הוא לא מועיל לכלכלה, זה פרזיטים החברה האלה. למה? כל היום עסוקים, פסח היום, שבת היום.
את דתי המלך אינם עושים.
יפה, מה שבת הבנתי? שבת יש כל שבוע שבת, אבל פסח מה הקשר? פלא פלאים.
מה הקשר מאיזה בחינה?
פסח פעם אחת בשנה, שבוע ימים.
מה הוא מתלונן על זה?
כן, כל היום יש לי. מה השבת? איפה שבת כל היום? אז אני אגיד לך, אנחנו, ברוך השם זכיתי להצטרף לחבורה, שאנחנו ביחד מתעסקים כל שנה בהכנת המצות, ביד, קצירת יד, הכל מההתחלה עד הסוף. עכשיו, התהליך הזה הוא תהליך מאוד ארוך.
בוודאי.
קודם כל, אתה צריך להגיע לשדה, באזור יער, לדעת באותה שנה שלא ירד גשם על השיבולים שהן מוכנות. אתה בא עם המגל כמו לפני 3,000 שנה, תופס בשמש הקופחת, יום שלם, לוקח שיבולים, חותך, שם בשק. מגיע לשדה אחת, אחרי זה צריך לקחת מהשדה השנייה, לערב את שתי הסוגים. יום שלם, מלא, 40 שקים. זה שלב ראשון.
אחר כך,
שלב כמובן. שני, כבר גמרנו יער. שלב שני, אתה מגיע לאב, אתה צריך אחרי זה לקחת את זה, להכניס את זה למכונה, לדוש את השיבולים, להוציא...
להפריד, להוציא את החיטה.
להוציא גרעינים.
לרוז אותה.
יפה.
לייבש אותה.
שלב שלישי...
לשמור עליה.
שלב שלישי, אתה מגיע עוד פעם באב, ועוד פעם, עכשיו אתה מגיע עוד פעם באדר, כדי לטחון את הגרעינים. ורק אחרי זה, אתה מגיע לאפייה עצמה, שזה התחליט.
במילא פסח תופס את כל השנה.
יפה. כל כך הרבה זמן. אז היהודי הזה מספר לי, הוא אומר, הוא יוצא ככה מהבניין, הוא יוצא מהמכונית, כולו מאובק ולבן. עכשיו, הם חיים שם בהרמוניה. כולם, יש שם חרדים, דתיים לאומיים, הכל ביחד. והשכנים שלו רואים אותו ככה, יוצא כולו מאובק, לבן. הוא אומר לו, מה, איפה באת? מה היה? מה, עם מי רבת? הוא כולו זורח מאוד שאומר לו, אתה יודע מה אנחנו עכשיו? אתם לא יודעים מה זה אפיית מצות בכלל. אתם יודעים מה זה? ככה עבדנו, כל כך קשה, כל כך הרבה תהליכים, תענוג, מצות יש לנו פעם בשנה, כשאתה עובד על זה, אתה מעריך את זה.
חד משמעית.
עכשיו, השכן שלו עם הכיפה סרוגה, הוא אומר, תשמע, אני באמת חושב על מה שאתה אומר. כל כך כואב לי, אני אומר, תראה, אני רואה איך אתה כל כך מאושר לעשות מצוות. איך אתה מפספס מצווה כזו יקרה? הוא אומר, מצווה? אני מפספס. אני מפספס מצוות, על מה אתה מדבר? הוא אומר, אתה לא מבין מה הולך פה, מלחמת מצווה. מצווה כל כך גדולה, להגן על הארץ, להגן על המולדת.
מפספס את אחת המצוות הגדולות ביותר שיכול להיות, על ארץ ישראל גם.
אז הוא אומר לו, אומר, תשמע, על מה אתה מדבר? הוא אומר, אתה, מה, יש לכם מלך, יש לכם סנדרין, יש לכם מורים ותומים.
אבל הוא לא באמת יודע.
זה לא מלחמה.
הוא מאדוני לו, זה כן מלחמת מצווה, תקרא את הרמב״ם, אחיכם יצאו למלחמה, כל הפסוקים שמצטטים.
הוא אומר לו, הרבה יותר, הוא אומר לו, תגיד, לא הבנתי. מה אתה רוצה, שישחטו אותנו כדי שתבין שזה מלחמת מצווה? מה אתה, לא מבין? מה אתה רוצה, שיהרגו אותנו לגמרי? על מה אתה מדבר? אז הוא בא אליי ואמר לי, הוא ענה לו, הוא אומר לו יותר מזה, הוא אומר לו, תשמע, אתם הלכתם, כבשתם ארץ, כבשתם מקום, ואתם עכשיו רוצים להגן עליו.
החלטתם שזה המקום.
תפסיק, מה אתה רוצה? אתה חייב לפני 70 שנה. מה תכלס? הוא אומר לי, תגיד לי, מה באמת? האם זה נכון?
אני יכול לספח עוד הרבה מאוד שאלות שהם שואלים, ושאלות חשובות מאוד, כי הרי בלי אותו כיבוש שהיה בשנת 48 של מדינת ישראל, לא היה עולם תורה כל כך גדול. אז הנה, מה אתה רוצה? זה נתן, זה פתח את כל התורה.
שזה תשובה של הרובד העליון.
שאלה הכי קשה, אתה יודע מה? כולם נהיים חרדים. כולם אחר חוזרים בתשובה, אין חילונים. כל מדינת ישראל חרדים, חזונישניקים. אז מה יהיה? לא יהיה צבא? המחבלים יבואו לפה לבני ברק, לירושלים, ישחטו את כולם. הרי אז תודו שחייב צבא. נו, אז מה ההבדל?
יפה.
טוב, אז בוא נתחיל ללמוד.
בדיוק, אז יש, לא, לפני זה, יש תשובה שתמיד משתמשים בה, תמיד אומרים שאין הרבה, אין הרבה חיילים בצהל וגם ככה. אז מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממנו? אתם באים, דברים.
קודם תגייס את כולם.
קודם כל, ביקשתי מישהו שיארגן לי את הנתונים פחות או יותר מצהל. מה שאמרו לי, פחות או יותר, שאחוזי הגיוס...
48%.
48% בדיוק, ושירות מלא בפועל 35-40, משהו כזה.
כן.
זאת אומרת, חברה ערבית היא לא מתגייסת, זה כבר 36-40 אלף. החברה החרדית 22-25 אלף. וכל השאר זה כל מיני אנשים, או צרכים רפואיים, או משתמטים, או לא בא להם, או לא מצפונית, כל מיני דברים כאלה. עכשיו,
כלומר, כור היתוך זה כבר מזמן לא?
כן.
צבא העם זה כבר מזמן לא?
יפה. עכשיו, לא רק זה, הם אומרים שיש מחקרים של בנק ישראל או משהו כזה, שאומרים שאולי 40%, 50% מתוך הגילאים של 25-34 הם לא בישיבות. לא יודע מאיפה הם יודעים דבר כזה, אבל הם אומרים שזה המצב. זאת אומרת, גם אם אלה שלומדים, בסדר, הבנו. מה עם אלה שלא לומדים?
יפה.
אז אנחנו רוצים לדעת קודם כל, האם הטענה הזאת, בדיוק, הטענה הזאת, שלמעשה, תקשיב, שיצטרכו אותי מדבר, מתי הם לא צריכים אותי? אז אני רוצה לדעת את זה. היה לנו רגע מכונן בחיי האומה, משה רבנו, בסוף חייו, לקראת הסוף, אחרי שכבר כבשו את עבר הירדן, ככה לפני שהוא מסיים ככה, בדמדומים, באים שבט בני גד ובני ראובן, מאוד אוהבים לצטט את זה. כן,
ודאי, אחריכם יצאו למלחמה.
יפה, אז שם הם אומרים לו, תראה, אנחנו אנשי מראה, אנשי מקנה, אנחנו המקום הזה מתאים לכבשים, לעיזים, אנחנו רוצים לגור פה.
מה זה פה? פה זה מעבר לירדן.
מעבר לירדן, איפה שהיום נמצא,
רק נאמר.
נמצאים, כן, איפה שהיום נמצאת מדינת ירדן.
כן.
כל השטח הזה הוא שטח של ארץ ישראל, זה משהו שאחרי זה, תתקן אותי אם אני טועה, במנדט הבריטי, בתוכנית החלוקה אולי חילקו את זה.
תוכנית החלוקה, כמובן,
כן,
הירדן.
כן,
אוקיי.
אבל ברמת העיקרון, כל העסק הזה היה שייך פלסטינה, מה שנקרא. כל זה נקרא ארץ ישראל בעצם.
על פי ארץ ישראל התורנית, כן. התנכית, כן. זה חלק מהארץ.
אז מה היה צריך להיות? היה כל ה-12 שבטים היו צריכים להתחלק בכל השטח בשווה.
יש שטח של ארץ ישראל על פי התורה.
מה שאנחנו מכירים כיום?
מה שאנחנו מכירים, לא מדינת ישראל, לא מה שאנחנו מכירים כיום. שטח של ארץ ישראל התנכי, שהוא כבר הרבה יותר צפונה מהגבול עם לבנון, הוא נכנס פנימה לתוך סוריה. והוא גם חלק מירדן, ובכל השטח הזה מחלקים אותו ל-12 השבטים, כל אחד אמור לקבל חלק. אחר כך הצטמצמו, היום ארץ ישראל של היום היא הרבה יותר קטנה מארץ ישראל המקורית.
כן, מצד אחד, מצד שני, יש חלקים מסוימים שהם לא היו, לא חשוב.
הדרום,
נחזור לעניין שלנו.
זה ודאי שלא.
נחזור לעניין שלנו. עבר הירדן היה חלק משטח ארץ ישראל.
אז הוא אמרו למשה רבנו,
אוקיי, את החלק הזה כבשנו, את ארץ ישראל, מה שאנחנו מכירים, מאחורי הירדן, את זה עדיין לא כבשו, זה יהושע יכבוש. אז אנחנו רוצים את החלק הזה ולהתראות. אמורים לשמוח, יאללה, מאפשרים לכם את החלק. מה הם אומרים? אבל תשים, בוא נקרא את המילים שהם אומרים. ויבואו בני גד ובני ראובן, ויאמרו אל משה ולאלעזר הכהן ולנשיאי העדה לאמור. הם אומרים פה את הערים, עטרות ודיבון ויעזר ונמרד וחשבון ולעלה וסבם ונבו ובעון. אנחנו מכירים את נבו, כן, כן. כל... יפה, מה הם אומרים? הארץ אשר היכה השם לפני עדת ישראל, כדאי לדייק את המילים, בתורה לא כתוב מילים סתם. הארץ אשר היכה השם לפני עדת ישראל, ארץ מקנה, ולעבדיך מקנה. הארץ אשר היכה השם. מה עכשיו?
מה זה רלוונטי?
לדחוף את השם כל הזמן. מה הם רוצים פה?
מה העניין?
מה ארץ אשר היכה השם? דתיים כאילו על מלא. מה הסיפור?
מה העניין?
המלבים, אבנר לייבוש, הוא נתן הברקה יפה, הוא אומר, מה זה ארץ אשר היכה השם? וזה יהיה נוגע לנו. כשהיה כיבוש על פי השם. תגיד לי, זה נראה לך הגיוני שעם שלם מגיע, הם יכולים להכניע אחד כמו אוג מלך הבשן?
ודאי שלא.
שארסו ארס ברזל, הלול שלו, 9 עמות.
שהשם ילחם לכם.
כן, 4.5 מטר, זה לא שייך.
עושה את המלחמה.
אי אפשר, סיכון, אוג, כל המלאכים, אי אפשר בכלל לכבוש אותם. הקדוש ברוך הוא הכניע אותם. בא משה רבנו צ'יק נופל. נופל סיכון, אוג וכולם. אז הם אומרים, הארץ אשר היכה השם. ומה הם אומרים? ויאמרו, אם מצאנו חן בעיניך, אמרו למשה רבנו, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, תן לנו את הארץ הזאת, אל תעבירנו את הירדן. אנחנו נהיה פה. שאלה לגיטימית, בקשה לגיטימית.
ממש,
כן.
יש לנו מקנה, זה מקום טוב למקנה. את הארץ הזו, מי נתן לנו השם? מי עשה את המלחמה? השם. עכשיו אנחנו נמצאים בפני סיטואציה,
יפה.
למה לנו לעבור חזרת הירדן ולהתחלק שם עם כולם? טוב לנו פה, תשאיר אותנו כאן, מעבר לירדן. אומר להם משה.
הוא יוצא מגדרו, מה שלא קורה הרבה למשה רבנו. אבל מה הוא אומר? ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? ולמה תניעו את לב בני ישראל מעבור אל הירדן אשר נתן להם השם? אז הוא אומר להם שתי טענות, נתמקד בטענה הראשונה. האחיכם יבואו למלחמה, אומר המלבים, מה אתם אומרים לי? שהארץ נכבשה על ידי השם. אז מה זה משנה אם אנחנו נהיה במלחמה או לא? מה ההתנהגות? סליחה שאני אומר, התנהגות קטנונית. נבוא איתכם, לא נבוא איתכם. מה זה משנה? הארץ מלא נכבשת על פי השם. לא צריך אותנו, אנחנו לא רלוונטיים.
זה מה שהם אומרים לו.
זה מה שהם אמרו. מה הוא עונה להם? האחיכם יבואו למלחמה, והגם, אומר המלבים, אני קורא מהמלבים, הגם שאמרו שאין צריך לעזרתם, כי השם יקיא את הארץ, והוא הלוחם בכל זאת. הם יבואו למלחמה. הם באים למלחמה.
הם חלק מהעניין. הם נותנים חלק מהמאמץ.
אתה נמצא בתורך של מלחמה, אתה נמצא במצב לא נעים. אתה יושב, אתה שומע את הגלקסים, את כל ה... זה לא נעים. כל האווירה הזאת. תראה איך הוא אומר. יצטרכו לבוא למלחמה ולעמוד על המשמר ולשאת כובד תורך המלחמה. זאת אומרת, אתם צריכו לעבור את כל התהליך. נכון שבסך הכל שברוך הוא עושה נס, אבל הלחץ הוא לחץ.
חלק מהעניין, אתם חייבים לבוא.
כן.
אבל את... חשוב גם להדגיש משהו בפסוק הזה, שבני של שבט ראובן וגד,
כן.
הם היו רועי צון.
כן.
אנחנו בסדר, התורה מדגישה את זה.
למה הם היו חזקים מלחמתית.
ולמה חשוב לנו שהם היו רועי צון?
כן. כי לכן זה רלוונטי להם האזור הזה. זה מה שכתוב בעיקרון, בשביל זה נועד.
שהאזור הזה מתאים לרועי צאן.
אתה רוצה לתת פה עוד אנקדוטה, מה? שמה?
הם לא היו בני תורה.
זה אני לא יודע.
בסדר? הם לא ישבו בבית המדרש.
הם לא יושבת היששכר ולא יושבת לוי, זה מה שאתה אומר.
בדיוק.
כן.
הם, קודם כל, בוא ניקח בחשבון שכל הדיון כאן בין משה רבינו לבין שבט שהם רואי צון. איזה עוד הצדקה יש לכם לפתור את עצמכם? על מה?
כן,
על בסיס
אבל...
מה? אוקיי. אם זה על בסיס החלוקה, אז הוא עונה להם. אז מה אם השם נלחם? כולם נוסעים במאמץ, בואו גם אתם תיסעו במאמץ. אתם בסך הכל רואי צון. על מה, על מה אתם רוצים לחמוק?
בסדר גמור.
אבל בוא נתקרב.
אבל אנחנו מטפלים כל כל
נכון.
בנקודה הזאת. האם טענה, צריכים אותי, לא צריכים אותי, זה טענה רלוונטית הלכתית?
שלא.
התשובה היא, זה לא רלוונטית הלכתית. יותר מזה, תחשוב, הם מגיעים ליריחו, איך כובשים את יריחו? אתה יודע איזה חומה היה שם? אורך רוחב אותו דבר.
אז אנחנו אומרים
שבע לכל... שבע תקיעות וזה נופל. בדיוק. מה אנחנו רלוונטיים? אף על פי כן, והוא פוסק ככה חזוניש. באירו וניקוטים סימן קוף י' ד' יש בסוגריים סיף קטן, לא משנה, זה סיף קטן ג'
כן.
שם הוא אומר, כל הנושא הזה, שהיו מביאים את החתן מחדרו והקלה מחופתה במלחמת מצווה,
כן.
לא מדובר שהיו צריכים אותם. הוא אומר ככה, וכן היו רוב מלחמתיהם שלא היה מקום לחיל הצבא הלוחמים אלא מספר מסוים, לא צריך את כולם. ואף על פי כן, היו מוצאים את כולם.
לכן ההרדפה אני חשוב
אין
לומר.
אין פטור כזה. אין
כל מי שטוען ואומר, הצבא לא צריך אותנו, זה לא טענה.
לא טענה.
נגמר.
אנחנו רוצים באמת לדעת, אנחנו מבררים אמיתי.
הלכה.
אנחנו רוצים לדעת באמת. אולי אנחנו לא צודקים, אולי כן צריך לכן. אני הראשון. למה? למה כל הבלגן? בוא נבדוק אם באמת או לא. רוצים לבדוק באמת ובתמים. אז זאת אומרת, הטענה הזאת ירדה מהפרק. במלחמת מצווה שצריך לצאת, כולם יוצאים, לא רלוונטי, צריך אותך, לא
צריך אותך. לא צריך.
כי אם צריך אותך, אומר החזוניש,
אז זה פיקוח נפש.
תמיד יביא אותך.
זה ודאי, זה פיקוח נפש.
אז עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה האמיתית. מי צריך להשתתף במלחמה?
יפה.
אומר הרמב״ם בהלכות מלכים, פרק ז', מה אומר הרמב״ם? במה דברים אמורים שמחזירים אנשים אלו מאורחי המלחמה? במלחמת הרשות. אנחנו יודעים שהתורה אומרת שמי שבנה בית ולא חנכו, ילך, כל הפרטים, לא ניכנס לזה. אומר הרמב״ם, זה רק, אך ורק, במלחמת הרשות. אבל במלחמת מצווה, הכל, הכל, הכל יוצאים. ואפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה, שזה עשי. אז זאת אומרת, כולם צריכים לצאת.
כולם, אין פטור.
יפה. אז מה אנחנו צריכים עכשיו לברר? מה זה מלחמת מצווה?
יפה. כלומר, אם הגענו להחלטה ומסקנה, שטענה שאומרת לא צריכים אותי, לא רלוונטית. שתיים, שבמלחמת מצווה כולם יוצאים, תלמיד חכם, אני
לא יודע,
עשיר,
עזוב,
חתן.
לא יודע, עזוב, תלמיד חכם תשאיר בצד. מתי כתוב הכל יוצאים.
מתי זה מה שכתוב.
נכון, עוד מעט נבדוק מה הייתם מתחכם.
רגע.
זה שלב ג'
אנחנו צריכים לפני שנברר מה זה מלחמת מצווה, אנחנו צריכים אחרי זה לברר מה זה הכל.
יפה.
שני דברים שעכשיו טורים
נכון.
בירור.
אז אנחנו דבר ראשון רוצים לדעת...
קודם כל הרמב״ם אומר, במלחמת מצווה הכל יוצאים.
מי זה הכל יוצאים?
מי זה הכל?
מי זה הכל יוצאים?
ומה זה מלחמת מצווה?
נכון. אז מה זה מלחמת מצווה?
בואו נתחיל למלחמת מצווה.
יפה.
הכל נדון עוד מעט.
אומר הרמב״ם בהלכות מלכים, פרק ה', הלכה א'. ואיזו היא מלחמת מצווה?
בדיוק.
שלוש דברים. שלושה דברים. מלחמת שבעה עממים.
כן.
שבעה עממים זה כתוב פורש בפסוק.
נכון.
נכון? אחרים תחרים הם, כן? בפורש. הלאה. ומלחמת עמלק. עכשיו קראנו, זכרות אשר עשה לך עמלק, אז שם כתוב תמחה. והדבר השלישי, פה הרמב״ם נותן משהו חזק. ועזרת ישראל מצר שבא עליהם.
בדיוק.
משהו שלישי.
להציל את ישראל מהצר.
מאיפה הבצאת את זה, הרמב״ם?
שלושה.
ספר לי מאיפה הבאת את זה.
זה הטעמים הראשונים כתובים בפסוק.
נכון.
הטעם השלישי, הברקה של הרמב״ם.
מאיפה הוא מביא את זה?
מאיפה זה מגיע?
יש גמרא בסוטה, דף ממדה, דמות בית, אבל שם לא כתוב את הפרט הזה לכאורה. מאיפה הוא מביא את זה?
להציל ישראל מהצר.
יש לך רעיון?
ממילא זה הופך למלחמת מצווה. הרעיון הוא פיקוח נפש.
כן, אבל זה לא כתוב בשום מקום. רגע, שנייה.
ברור ומובן מאליו שישראל עכשיו נמצאים בפני השמדה,
יופי, אז לא צריך לכתוב את זה.
ואני יכול להציל אותם.
אז לא צריך לכתוב את זה. מה הכוונה?
לא, באותו רגע זה נהיה מלחמת מצווה. ואז זה מחייב לחול על זה את כל כללי מלחמת מצווה.
החיבור של מלחמת מצווה הוא מלחמה שיש מצווה לעשות אותה.
כן.
כן, אז זה לא, כל מצווה היא הופכת להיות מלחמת... זה לא...
הבנתי מה אתה שואל, אבל...
הניואנס הזה הוא קשה עליי.
כן, אני
לא, ראיתי שיש כאלה שרוצים לחלק, שיש מצווה ויש מלחמת מצווה.
לא, לא,
אותו דבר.
לא, אותו דבר.
לא שומע פה איזה
חיל. זה ודאי שלא.
טוב.
אז אתה אומר ככה, אם זה מדין פיקוח נפש, למה צריך להזכיר את זה? ואני אומר לך, למה צריך להזכיר את זה? כדי לומר לך, שזה לא מדין פיקוח נפש הרגיל, זה מדין מלחמת מצווה, וחל על זה כללים והלכות שחלים וחלים על מלחמת מצווה.
בדיוק. אם מגיע אליך עכשיו מחבל, חלילה, ועומד מולך עם RPG,
ודאי שצריך להרזר
תגמור אותו, מה השאלה, זה מה שאני אגיד. הרעיון הוא שאתה צריך לצאת במלחמה כוללת. אז מאיפה יודעים? יש לך רעיון מאיפה?
לא.
שמע הברקה, כתוב במדרש תנחומא כך, וידבר השם, מה הוא אומר לו? וכולי, שולח אותם, צרור את המדיינים. צרור את המדיינים. צרור, למה? מה המשך? כי צוררים הם לכם. אומר המדרש תנחומא, מכאן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אם בא להורגך, אשכם
להורגו.
מה באים ללמד אותנו?
להציל ישראל מהצר.
שמעת? מלחמה נוספת. שהבעל הורגך השכם להורגו. ואם אתה מעיין טוב בתלמוד ירושלמי, במסכת סוטה, סוף פרק ח', רבי יהודה היה קורא, מלחמת הרשות, מה זה? וזה גם יענה לנו תשובה. כגון דענן, כגון ענן דאזלינה לאון?
אנחנו פותחים במערכה עכשיו, רוצים לכבוש את סוריה.
כן, אני רוצה לפרט את זה יותר. מלחמת חובה, כגון דעתיין אינון אלנן. זאת אומרת,
מי בעל מי?
דיינו, אם אני עכשיו פותח במתקפת נגד חיזבאללה...
ודאי שזה לא מלחמת מצווה.
שמעת? יפה.
זה לא מלחמת מצווה.
זה החידוש. הוא אומר, אפילו שזה... לא תבין שזה מלחמה לא חשובה.
חשוב.
לא תבין שזה לא סכנת נפשות.
אבל זה לא מלחמת מצווה.
יפה. זאת אומרת, מה, אבל רק אם...
אבל אם החמאס...
פתח עליך?
פתח עלינו, זה מלחמת מצווה.
יפה. מה ההבדל? מה ההבדל?
אוה, הרבה מאוד הבדלים.
סכנת נפשות ממשית.
מיידית.
אז הגדרנו...
אז רגע, שנייה, הרב, בוא נעשה סדר.
בדיוק, תעשה.
הורדנו את הטענה שאומרת לא צריכים אותי בצבא, אדוני, גם את בני גד ובני ראובן לא צריך, והם היו מחויבים לבוא. שתיים, אמרנו שבמלחמת מצווה כולם יוצאים. מי זה כולם? עוד מעט נברר. כרגע אנחנו בעיסוק מה זה מלחמת מצווה. למדנו מה זה מלחמת מצווה, שלושה סיבות שמביא הרמב״ם, שלושה מקרים שבהם אפשר להגדיר את זה כמלחמת מצווה. אחד, מלחמה מול שבעה עממים שכבשו, שנלחמנו איתם בכיבוש הארץ. שתיים, מלחמת עמלק.
כמובן.
כמובן שזה...
אנחנו לא יודעים מי זה עמלק. גם זה טעות, אנשים פתאום חושבים...
עמלק זה גרמניה, זה אמריקאים.
אנחנו לא יודעים מי זה.
לא, ודאי שלא גם אלה ש...
יש להם אולי שורש נשמה של המלך.
כן, החוקרים, הם לא, הם ישמעאל בוודאות, המלך זה אדום.
שיבוא משיח, אנחנו נדע מי.
נדע בדיוק, זה אדום. אדום זה בכלל חלק מהם חברים שלנו.
כן.
בואו לא ניכנס לזה כרגע.
כן.
אז זה מלחמת המלך, והדבר השלישי אומר הרמב״ם, שאז זה מוגדר כמלחמת מצווה, להציל ישראל מיד צר. ואומר הרמב״ם, שזה לא מהדין הרגיל של הצלת נפשות, שזה ודאי, חייב, אתה רואה מחבל, תחסל אותו מיד, פיקוח נפש.
זה תולדה של זה.
זה תולדה של זה, שמוגדרת כמלחמת מצווה. מה זה מלחמת מצווה במקרה הזה? כגון שהם באים לתקוף אותנו. הבא להורגך השכם להורגו, כמו שאומר המדרש.
כן.
אם אנחנו מתכננים עכשיו לתקוף את איראן, זה לא מלחמת מצווה לכל הדעות.
אף על פי שזה אין לך סכנה בדיוק. ואין לך סכנה בשביל
איראן. צריך וחשוב וצריך והכל בסדר.
והגדרנו הגדרה.
זה מלחמת רשות, אבל זה לא מלחמת מצווה.
הגדרנו הגדרה של סכנת נפשות ממשית.
מיידית. עכשיו.
ואני רוצה רק להוסיף עוד מילה. אפילו שאמרנו שזה רב יהודה.
כן.
השערי קורבן במקום. על הירושלמי,
כן.
אומר שזה פשוט שזה לכולי אלמה. הוא אומר שהרב כנסת הגדולה דן בזה. איך, מה, הרמב״ם הולך עם רב יהודה, יש רבנן, יש זה. הוא עושה שמה, הוא אומר לא, זה ברור.
זה לא
תעמוד אלמה. על דם רעך.
זה ודאי.
זה פשוט. יש על זה החזוניש גם בירובין שם.
אבל אם מדובר במלחמת מצווה, בהצלת ישראל בצורה מיידית, כך עכשיו את המלחמה שאנחנו נצאים ביום, יוצא שבשביל אוקטובר,
רגע,
ביום לא, שמחת
נכון,
תורה,
נכון.
זה ממש, על זה דיבר הרמב״ם. זה מלחמת מצווה.
אז בוא נחכה עם זה, כי אנחנו עדיין בקטע הלימודי, עוד מעט נרד למייסה.
אוקיי.
בסדר, כדרכנו. אז אנחנו רוצים עכשיו לדעת, אמרנו, מלחמת מצווה, שלוש פרמטרים.
מצוין.
הפרמטר הראשון, השני, לא רלוונטי אלינו. הדבר השלישי, כן שייך. מלחמת ישראל מיד עצר עליהם.
מעולה.
אנחנו רוצים לדעת, האם יש עוד תנאים מסוימים שהם רלוונטיים למלחמת מצווה?
בדיוק. האם רק זה התנאים של מלחמת מצווה?
או שיש עוד תנאים?
או שיש עוד פרמטרים? אולי נשמע את זה אחרי פרסומות, כי יש לנו קצת ככה... לעשות סדר בדברים, הבנו שכולם יוצאים, הבנו בני גד ובני ראובן מה התשובה לזה, הבנו קודם כל מהם שלושת הסימנים המובהקים למלחמת מצווה שאומר הרמב״ם, הבנו שזה הבא להורגך השכם להורגו, ואנחנו מנסים להבין האם יש עוד קריטריונים שעל פיהם אפשר לקבוע מלחמת מצווה, ולא רק הקריטריונים שמציין כאן הרמב״ם, אלא קריטריונים נוספים, או מתוך הקריטריון הזה של הרמב״ם אפשר להבין שיש עוד סימנים שמעידים, זאת מלחמת מצווה. הפסקה קצרה, הרב.
בסופו של דבר, אנחנו רוצים לדעת מה קורה איתנו.
בדיוק. זה נגיע בסוף, הלכה למעשה. מה קורה איתנו עכשיו במלחמה הנוכחית, שעל פניו, הנה, הם באו, תקפו אותנו.
עזרת ישראל מייצר.
עזרת ישראל מייצר.
לפי כל הפרמטרים זה מסודר.
לפי כל הפרמטרים, מלחמת מצווה. חד משמעית, אז בוא נקום עכשיו ונרוץ. להציל את עם ישראל מידי החמאס.
עכשיו שכולם עומדים באמת, רוצים לשמוע
מה התשובה. אם לא נהיה פה אחרי פרסומות, סימן שכבר רצנו לדרך ורצנו להציל את ישראל. פרסומות וחוזרים. אנחנו חוזרים ואנחנו בעצם נמצאים בעיצומו של דיון לגבי מהי מלחמת מצווה. למדנו שלושה קריטריונים ברמב״ם עד עכשיו שמגדירים לנו מהי מלחמת מצווה, ואנחנו הרב מנסים להבין האם יש עוד קריטריונים, עוד הגדרות, כדי להגדיר לנו מלחמה שהיא מלחמת מצווה.
לפי מה שלמדנו עד עכשיו, עזרת ישראל מיד צר, זה מלחמת מצווה.
בדיוק.
אז זאת אומרת שאנחנו נמצאים במצב הזה לכאורה. כבר נראה.
אוקיי. האם זה באמת זאת ההגדרה?
יפה. אז אנחנו פותחים את הרמב״ם בספר המצוות.
או.
בהקדמה למצוות, ושם הוא כותב כך, בהקדמה שלו, וידוע שהמלחמה הוא כבישת העיירות, מלחמה, מצלצל, קשור, כן. נכון? המלחמה וכבישת העיירות לא יהיו אלא במלך ובעצת סנהדרין גדולה, מלך ועצת סנהדרין, וכהן גדול, כמו שנאמר, ולפני אלעזר הכהן יעמוד. פרשת מדיין, אנחנו רואים ששם במלחמה היה צריך מלך, סנהדרין, וכהן גדול. הרמב"ן בהשגות גם אומר שצריך אורים ותומים, הוא אומר שצריך אפילו אורים ותומים. זאת אומרת, כדי שיהיה מלחמת מצווה, אנחנו צריכים מלך, סנהדרין.
סנהדרין. דברים שיגיעו בגאולה בעזרת השם.
נפל לנו כל החבורה.
אז רק שנייה, כולל גם להציל, רק שנייה, גם להציל ישראל מהצר שאמרנו מקודם, זה רק בזמן של מלך וסנהדרין?
למה לא? מה ההבדל?
אולי זה כבר נחזור לפיקוח נפש. שגם בימים שאין מלך וסנהדרין.
בגדול כתוב ברמב״ם שכל המלחמות זה צריך מלך, סנהדרין.
זה מצוין.
אבל אם אנחנו נחשוב עוד פעם, הרי בעצם המלחמה הזאת של עזרת ישראל מייצר, מה המקור שלה? לכן זה היה חשוב.
פיקוח נפש.
יפה. האם מדובר פה, אמרנו לא בדיוק פיקוח נפש, אבל נגיד הבא להורגך השכם להורגו, ומדובר על לא תעמוד על דם רעך. תגיד לי, זה רלוונטי.
זה לא רלוונטי לסנהדרין ולמלך.
בדיוק. אני צריך מלך כדי שיוציא, אני צריך סנהדרין, אני צריך הבנה, צריך...
אז גם הרמב״ם בהקדמה לספר המצוות לא מצליח לכרוך לנו שהמציאות שאנחנו נמצאים בה היום היא לא מלחמת מצוות.
לכאורה. באמת, בהמשך דברי הרמב״ם, שם כתוב בחלק מהנוסחאות של הרמב״ם, כל מצוות תעשה או לא תעשה שתתעלה בקורבנות או בעבודות עמדת בדין, או בסנהדרין, או בנביא ומלך, או במלחמת הרשות. פתאום הוא כותב מלחמת הרשות. זה אומר שמה שהוא הזכיר מקודם מלחמות, הוא התכוון רק לרשות. אבל ברמב״ם פרנקל כן תקנו את זה למלחמות, אז אני לא יודע. אבל שמחתי מאוד שמצאתי בגאון רב מוישה פיינשטיין, באגרות משה, חלק ב', סימן ע"ח, והוא כותב, עניין המלחמה, כיוון שנוגע לפיקוח נפש, צריך ציווי מיוחד ואורים ותומים וסנהדרין, אף במלחמת מצווה כמלחמת עמלק. ומוכרח זה מהד דוד ושלמה וכל המלכים הצדיקים לא יצאו להילחם בעמלק. למה הולכים להילחם בעמלק? כי צריך ציווי מיוחד.
ועדיין שהיה פיקוח נפש.
ברגע.
ועדיין מלחמת מצווה.
שנייה.
אוקיי.
וזה דבר ברור ומוכרח, שלא שייך לפלוגי על זה. ורק כשנפלו העקום על ישראל, כעד האנטיוכוס מלך יוון וכדומה, דהו להצלה, עשו מלחמה בבית שני. אז אומר בעצם הגאון רב מוישה פיינשטיין, תכינו כשדיברנו, שיש הבדל בין מלחמת מצווה קלאסי של מלחמת עמלק ושבעה עממים, שצריך ציווי מיוחד וכל התנאים של
הרמב"ם. אורים ותומים וכולי.
אבל עזרת ישראל מייצר.
לא צריך. פיקוח נפש.
חזרנו לבעיה.
כמו היוונים.
לפי זה יוצא, מ-48 למניינם, מתשנחת, שהקימו פה מדינה, כולם קדימה להתגייס.
ולמה? כי אנחנו נמצאים במלחמות מצווה. כל פעם באים עלינו.
אבל אתה זוכר את הירושלמי שאמרנו? מה ירושלמי שאמרנו?
אמרנו שירושלמי מדבר על הבא להורגך השכם להורגו.
הלשון? אמרנו שגם הבא להורגך השכם להורגו, רב יהודה היה קורא, מלחמת רשות כגון דענה נזלינה להון. אם אנחנו הולכים עליהם...
לכבוש את החיזבאללה.
אפילו שאנחנו הולכים כדי לצורך, כבר ברור.
ודאי, שיש בזה חיוב.
זה רשות. מלחמת חובה כגון דעת ינעינון עלנן, כגון שהם הגיעו
עליהם. הם באו עלינו.
עכשיו אני שואל אותך, כשקימו פה מדינה, האם זה שייך לקטגוריה הראשונה שאנחנו באים עליהם? או לקטגוריה השנייה שהם באים עליהם.
הראשונה, שאנחנו באים עליהם.
יפה. אומר הגאון, רב מוישה שטרנבורג, בקונטרס בעיות הזמן חלק ב', וכל זה מדובר במלחמת מצווה, רשות צריך רשות מסנהדרין וכו' וכו' וכו'. אבל ודאי לא יעלה. עבור להחזיר שטחים, אומר, עבור כבוד המדינה בריבוי שטחים, איבוד נפשות ממש, ואין לך עבירה חמורה ממנו. פשוט שזה לא מלחמת מצווה, כי אתה הולך וכובש שטח, ואז אתה צריך להגן עליו. הרב עובדיה יוסף, בתחום מן חלק י', וכן בקובץ תורה שבעל פה חלק למד א' עמוד כ"א, גם אומר אותו דבר, אין שום מצווה בזמננו לצאת למלחמה ולהיכנס בסכנת נפשות, כדי להגן על החזקת השטחים הכבושים על ידינו, בניגוד לאומות העולם.
כי זה לא מלחמת מצווה.
למה?
כי אנחנו באינו עליהם.
גם אם נגיד, שהיה צריך להקים את המדינה, וזה היה הצלה וכולי,
כל בסדר.
בסופו של דבר,
ענן, באנו עליהם.
אנחנו באנו עליהם. זה לא הכוונה, אתה בא ופותח משהו, כובש שטחים, ואתה צריך להגיע להם.
מיד כל המאזינים עכשיו בבית, והצופים שרואים אותנו, שואלים, הרב זעפרני, אבל במלחמת חרבות ברזל, הם באו עלינו.
כל זה נוגע...
הם באו עלינו.
השאלה
היא למה הם באו עלינו, אולי בגלל שב-48 באנו עליהם, אז הם באים עכשיו עלינו. או שמלכתחילה לא היה, זאת שאלה, אבל כרגע...
בדיוק.
עובדתית הם באים עלינו.
עכשיו, ברגע זה...
להגיד מה היה אם לא היו מקימים מדינה הזאת...
לא רלוונטי, כעת אתה נמצא במצב שסכנה.
חיים הם באים עלינו.
מה הדיון? אז עכשיו אנחנו צריכים לצאת. הרי ברור לך, אני אומר, בשמחת תורה, אם עכשיו באים אליך בחרב, אתה לא צריך להוציא את ישיבת יפרח לראות בהם?
מיד.
מה השאלה?
מה השאלה? עכשיו רגע. אז זה לגבי מלחמת מצווה. הבנו. מלחמת מצווה, עד עכשיו מה למדנו לגבי מלחמת מצווה למאזינים וצופים שרואים אותנו עכשיו גם ומצטרפים אלינו עכשיו, למדנו כמה כללים לגבי מלחמת מצווה, והבנו שורה אחרונה, רבותיי, מלחמת מצווה זה בזמן שהם באים עלינו, האויבים באים להשמיד אותנו, להרוג אותנו, עכשיו אנחנו הולכים להציל יהודים מאותם אויבים, הרי אנחנו עוסקים במלחמת מצווה.
ורק באותה שעה ממש שבאים אליך. למשל, בדיוק. ברגע זה, אני הנה, כבר לא בטוח.
זה מה שרציתי לשאול בהתחלה. שביעי באוקטובר, שמחת תורה, אם לבני ישיבת תפרח באמת היה נשק, היה להם חובה
לכאורה. לכאורה. תוסיף את הלכאורה, כי אנחנו נראה
מה זה בני לוי, לא, רק
שנייה. מה זה שבט לוי?
עוד דקה נגיע, רגע. אבל בוא נניח, לכאורה, לפי האב האמינה הזאת שאנחנו עכשיו מנסים להטעין לעמיד, רצים מיד להציל. אבל בעשירי לאוקטובר, יומיים שלושה אחרי שמחת תורה, שנרגעו המחבלים, נרגעו.
לא יודע, יומיים שלושה, הגזמת קצת.
לא יודע.
לא משנה, עכשיו, ברגע זה.
עכשיו ודאי, לכול העלמה.
כן.
אנחנו כרגע נמצאים במבצע. בהתקפה עליהם, מנסים להגיע לכל המחבלים.
לא שלא צריך את זה.
צריך.
אבל זה לא נקרא.
שפוח לזה, אבל זה כבר לא להציל ישראל מייצר ברגע זה. יטענו הטוענים, אם לא נעשה את זה, הם יד יקומו עלינו מחר.
כשיקומו נדבר, אבל זה מלחמת רשות, לא מלחמת מצווה.
על פי ההלכה כרגע, אנחנו לא במלחמת מצווה.
אני חושב שצריך לחדד את זה. זאת אומרת, אנחנו לא מורידים את העניין שצריך להילחם.
אוקיי,
או לא.
ודאי.
לא קשור. אנחנו שואלים הלכתית, האם ההגדרה היא ברגע זה מלחמת מצווה או מלחמת רשות, לפי התנאים שלה.
נכון.
אז זה פירוש רק באותו שנייה שאתה מועיים.
7 לאוקטובר היה מלחמת מצווה, 8 לאוקטובר מלחמת רשות, לצורך הדיון.
אז אתה אמרת שבשמחת תורה היו צריכים בני ישיבת תפרח לצאת.
לכאורה. אלא אם כן, יש להם פטור.
בוא נפתח.
אז אני שואל, בני לוי, אני שומע כל הזמן, שבט לוי, שבט לוי.
מה קורה פה?
למדנו פה לפני כמה תוכניות גם את המדרש שמביא פרקי דרבי אליעזר, איך התחיל שבט לוי עם יעקב אבינו, שבחר דווקא בלוי ללמוד תורה, ולוי יצא מעשר, אתה זוכר את זה?
כן, כן.
שהוא איסר אותו, הוא יצא קודש להשם, מעשר, לא נרחיב בזה עכשיו, מי שרוצה יראה פרקי דרבי אליעזר, על הסיפור הזה, ומשם השבט לוי נהיה לדורי דורות, השבט שלומד תורה מורה מעם, משה,
המאוררים.
המאוררים, כן, הם לומדים תורה, במצרים הם היו פטורים מעבודה, פרו פתר אותם מעבודה,
אין.
מסיבה אחרת.
בעגל, בעגל,
בעגל הם, הם, למה הם פרו פתר אותם, זה כבר שפת אמת, זה דיון אחר, למה? אבל הם היו מורמים מעם, העם לא התלונן במצרים, מה שאני מתכוון לומר, ששבט לוי לא עבדו, אף אחד לא התקומם, לא ראינו שכל שאר שבטים אמרו, מה זה, אנחנו עובדים מפרך ואתם לא, ובאנו לה, הם מקבלים את כל המעשרות, ואת כל, אף אחד לא התקומם על זה, כולם הבינו את זה. שבט לוי, הם בסטטוס אחר, מממנים אותם. הם בסטטוס אחר. מה היגיון? אז חוץ מהמדרש שהוא היה מעשר, וקידשו את שבט לוי לעבודת השם, אבל בוא ננסה להבין, האם הוא באמת פטור, גם בזמן כזה של מלחמה.
נכון. וכיוון שאנחנו עוסקים בענייני הלכה.
והאם לומדי תורה עם שבט לוי?
לא, זה שלב ג'
שלב ג' כן.
אבל אנחנו כעת עוסקים בענייני הלכה. ענייני הלכה פותחים רמב״ם ובודקים.
חד משמעי.
יפה. אנחנו מחפשים ברמב״ם. הלכות מלאכים לא מוצאים.
לא מוצאים.
עוברים ללכות שמיטה ויובל פרק י' ג'.
כלומר, רגע, רגע.
נעיין, נעיין, חכה, 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 נגיע לזה.
בדיוק.
אבל קודם כל מה כתוב בפרק י' ג' מלכות שמיטה ויובל, כל שבט לוי מוזרים שלא ינחלו בארץ כנעל, וכן הם מוזרים שלא יתלו חלק בביזה בשעה שכובשים את הערים, שנאמר בפסוק, לא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל, חלק בביזה ונחלה בארץ. הם לא מקבלים לא בכיבוש, וגם לא חלק קרקע. לא, זאת אומרת, אם שלל או משהו כזה, וגם קרקע הם לא מקבלים. וכן הוא אומר, בארצם לא תנחל, וחלק לא יהיה לך בתוכם בביזה. יפה מאוד. והרמב״ם ממשיך, ממשיך, ממשיך. אומר הרמב״ם, חידוש. שים לב. יראה לי שאין הדברים אמורים, אלא בארץ שנחרטה עליה ברית לאברהם, ליצחק וליעקב. כל הדברים האלה, שהם לא לוקחים חלק, בארץ ישראל. אבל אם עכשיו דוד המלך כובש את סוריה, אין בעיה, מקבלים חלק.
שם מדובר.
כל הארצות. לא, כי זה לא בארצם, בארצם לא תנחל. יפה, כך אומר הרמב״ם. ולמה? למה? אומר הרמב״ם, פרק י' ג' הלכה י' ב' ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתיים אחיו? מפני שעובדה לעבוד את השם ולשרתו ולאורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, כמו שדיברת מקודם, שהם מעוררים את המסעים.
זה אותו רמב״ם שמביא גם בדעות.
נכון.
כמעט אותו נוסח.
מה זה בדעות? זה בשמיטה ויובל נמצא.
שמיטה ויובל.
יורו משפטיך ליעקב, כתוב יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, לפי כך הובדלו מדרכי העולם, בגלל שהם צריכים לעורר את עם ישראל, לכן הם חייבים לעשות, לכן הם חייבים להיות מובדלים.
נכון.
לא עורכים מלחמה, לא נוחלים, לא זוכים לעצמם, אלא הם חיל השם. ופה מגיע הרמב״ם המכונן, הלכה י' ג', וזה הסוף. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל בעיה עולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל ולעמוד לפני השם, הלך ישר כמו שעשה אותו השם, בקיצור לא נעריך, הוא אותו דבר כמו שבט לוי. אז כתוב פה ברמב״ם, שורה תחתונה, שבט לוי, ומי שעושה את אותו התנהגות כמו שבט לוי, הוא פטור ומי. מהמלחמה, הוא לא מקבל חלק בביזה בנחלה.
לא מקבל שלל.
שלל, אבל הוא פטור מהמלחמה.
כל זה בזמן שהמלחמה היא בתוך שטחי ארץ ישראל.
נכון. מחוץ לארץ?
מחוץ לארץ, לא.
יפה. אז על פניו יוצא ששבט לוי...
להבדיל אלפי הבדלות, סליחה שאני מכניס את שמו של חוזה המדינה. כן. אם הוא היה באמת מקים את המדינה באוגנדה, אז דינם של שבט לוי הדין אחר.
ככה לי, מה הקשר? מה זה נראה לא הגיוני?
לא הגיוני.
אבל בוא נשאיר את זה פתוח.
מה הקשר?
אתה שואל שאלה יפה מאוד,
אם היינו שואלים עכשיו, רגע, מדינת יהודים בארצות הברית.
רגע, אתה מעיר, נכון, יש פה משהו, אני כבר, אתה מעורר את החשיבה של השומע. יש פה משהו מוזר.
נכון.
אנחנו צריכים להבדיל. כי מה, למה זה קשה? כי בעצם אתה אומר, לוי, הרעיון שהם צריכים להיות מובדלים.
אז מה זה משנה איפה אנחנו? בדיוק, מה זה משנה איפה אנחנו?
בוא נשאיר את זה רגע בצד. אני רוצה קודם כל לברר את זה. האם באמת שבט לוי פטור או לא?
בדיוק.
עכשיו,
אז לפי הרמב״ם הזה בשמיטה ויובל,
לכאורה הם פטורים.
הם פטורים.
רגע, רגע.
הם מורמים מהם.
רגע, אבל מה קראנו במלחמת מצווה? מה כתוב בהלכות מלכים?
הכל יוצאים.
כולם יוצאים. רגע, זה גם שבט לוי.
הכל. כולם כולם.
זה גם שבט לוי.
יש לי גמרות לזה מהרמב״ם.
לא, אבל אפשר להגיד שאולי שבט לוי הוא לא התכוון. הם לא קשורים. אבל רגע, רגע, רגע. כדי לבדוק את הדברים, אז בוא נבדוק כמו שצריך. יש לנו ראיות.
נכון.
בגנזי הספרי, הרב ג'ולטי, וגם מביא את זה הרב בדרך אמונה, רב חיים קניאבסקי, דרך אמונה בסוף יחוד שמיטה ויובל, מביא את השאלות הללו, וגם יש בספר שוטי עד אפרים סימן י' א', גם שואל את השאלות הללו. מה קשה? הרמב״ם בעצמו, בתוך ההלכות של מלחמה, מוזכר הלכות של הלוויים.
של הכהנים.
כהנים.
כן.
כהנים הם חלק משבט לוי, הפוך, הם המובחרים של לוי.
חד משמעית.
לא מבין. אם שבט לוי לא
יצאים... אם הם לא במלחמה, אז איך יש לנו הלכות על כהן בזמן מלחמה?
שמה קורה איתו? אם הוא נסע אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, לא חוזרים.
לא חוזר.
לא חוזר, מה, לא הבנתי. הכהן מותר ביפת תואר.
אחידה גם, אם לא טועה, יש כמה תירוצים. שפה מדובר בכהן שמתנדב.
כן, יש הסברים.
יש הסברים לזה.
יש הסברים. בסדר. אבל בואו נגמור את הקטע הזה. נכון, יש כל מיני הסברים, יש ברכי יוסף, נכון, יש עוד כמה הסברים. כולם תמאים על השאלה הזאת. דנים, הלוך חזור.
סתירה ברמב״ם.
שאלה ראשונה שאלנו...
שבט לוי פטור.
שאלה
ראשונה שאלנו ברמב״ם.
הלכות מלחמה, שכן.
שכן, יפה. אז שבט לוי נמצא או לא נמצא?
אני רוצה להוסיף לך עוד שאלות. דוד המלך, צבא דוד המלך, שכל כך אוהבים לדבר עליו. מי היה המחתים שלו?
גדולי הדור, זקני הדור.
יפה, ומי הם?
רב חיים קניאבסקי.
כתוב, רב חיים קניאבסקי, הכהן.
הכהן, כן.
כתוב ככה, בספר שמואל, שמואל ב', פרק ח' ג', פסוקים ח' עד כ"ו. שם כתוב שמות הגיבורים אשר לדוד, מי מוזכר? בניהו בן יהוידע, בן ישחי רב פעלים, מקבצאל, הוא היכה את שני אריאל מואב, משהו גדול.
כל הנביאים.
עירה בניקש עד כה, לא נביא.
תלמיד החכמים.
כן, גדולי הדור. ואומר הרד"ק במקום, ואף על פי שהוא בניהו היה כהן.
כהן.
אסור להתאמן למתים, הוא מטריד אותו המתים עכשיו. הוא אומר להילחם באויבי השם, הוא מצווה. כשציווה הקדוש ברוך הוא להילחם בשבעה גויים בשאר האומות המצרות לישראל, לא חילק בין כהנים לישראל.
בבקשה, באדיה.
כשיש מלחמת מצווה, לא מחלקים.
גם בני לוי צריכים להגיע.
היה כאלה שרצו להגיד, מודע מדובר על משוח מלחמה או לא. הרד"ק אומר מפורש, אין הבדל. בסדר? יפה. אז לכאורה יוצא, וזה לכאורה, מה יוצא מפה?
לא
ששבט לוי...
חייבים להתייצב במלחמה, שמדובר במלחמת מצווה.
אז מה עושים?
מה עושים? אז כל מי שנשען ואומר, שבט לוי פטורים. רגע, רגע, בוא נלמד. רד"ק, מסקנה פשוטה. ששבט לוי משתתף במלחמה, מביא ראיה מבניהו בן יהודע בתקופת דוד המלך, ששם היה אורים ותומים, והיה מלחמת מצווה לכל הדעות, ודוד המלך היה שר הצבא, הוא היה מלך, ויצאו למלחמה, מי? הכהן, בניהו בן יהודע.
אבל מצד שני ראינו שהרבא אומר שכן, שבט לוי פטור.
אומר שבט לוי פטור.
לא, אבל לא דיבר על מלחמת רשות, לא דיבר על מלחמת מצווה.
לא יודעים.
כן, לא, מה קורה פה?
אז תקשיב מה נעשה.
את הדבר הזה...
בוא נשאר בסימן שאלה. בוא נשאר בסימן שאלה.
מה
המאזינים
יעשו?
מה המאזינים יחכו 3 דקות, ואוי ואבוי למי שיסיק מסקנה מהשאלה הזאת, כי משאלות לא מסיקים מסקנות, רק מהתשובות. אז אנחנו בשאלה קשה, הבאנו כאן גם סתירה ברמב״ם, וגם מסקנה לכאורה זמנית, שממנה ניתן להבין ששבט לוי אינם פטורים מהנטל הצבאי, כשמדובר על מלחמת מצווה. האם זה באמת המסקנה להלכה? האם יש לנו עוד תשובות לתת על זה? נראה מיד אחרי הפרסומות, החדשות. אנחנו כאן בסדר רביעי, ונאמר לכל המאזינים שמצטרפים אלינו עכשיו, אתם מוזמנים להישאר איתנו לשעה הבאה.
חייבים. יחד,
חייבים, חייבים. שם נביא באמת את כל התשובות וההסברים, וגם כמובן לשלוח אלינו מייל לכתובת s03-593-93-trudel@gmail.com. זה כתובת המייל שלנו כדי להצטרף לרשימת התפוצה ולקבל בכל שבוע את החוברת שבאמצעותה ניתן לעבור וללמוד את כל השאלות והתשובות של התוכנית עם כל המראה מקומות והתקציר והכל, פרסומות, חדשות וחוזרים.
סדר רביעי, בית מדרש אקטואלי עם אבי ממרן.
השעה השנייה של התוכנית סדר רביעי, אתם מוזמנים גם לצפות בנו הערב, אנחנו בשידור חי, בווידאו, באתר כל חי, וכמובן מאזיננו ברדיו, שממשיכים לעקוב אחרינו מדי שבוע בשבוע. הערב אנחנו בעיצומה של סוגיה הלכתית מרתקת בנושא הגיוס לצבא. מהי מלחמת מצווה? מהם בני לוי? מי חייב? מי מותר? האם הדברים האלה נוהגים בזמננו? על מה דיבר הרמב״ם? עסקנו בהרחבה בשעה הקודמת. עוד מעט נעשה באמת סיכום קצר של מה שדיברנו בשעה הקודמת. לפני כן נפנה אתכם כמובן אל המייל של התוכנית, שבאמצעותו אתם יכולים להירשם ולקבל מדי שבוע חוברת לימוד מאירת עיניים עם כל השאלות והתשובות שבהם אנחנו עוסקים מדי שבוע בשבוע. כדי לקבל את החוברת שתכו מייל לכתובת S03-500-93-93 strudel@gmail.com. נודה כמובן לצוות שלנו כאן באולפני הוידאו של כל חי, תודה לשימי ברוורמן, תודה למנדי אור, לעורך ומפיק התוכנית שלנו נתי שולמן, לפרחס בינדר על הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך. סיכום קצרצר של השעה הקודמת, ממש בכמה משפטים. קודם כל ניסינו להבין בכלל מהי מלחמת מצווה. למדנו ברמב״ם שלושה קריטריונים ברורים למלחמת מצווה: מלחמת המלאק, מלחמת שיבת העממים, וגם להציל ישראל מיד צר. ומשם התחלנו להתגלגל ולהבין האם זה בכל מצב שבהם עם ישראל נמצא בסכנה, אז מיד להציל את ישראל מיד צר או שלא. והגענו, הבאנו מדרש שאומר לא, זה רק בזמן שהאומות העולם באים עלינו, על ישראל, לחלותינו, אנחנו צריכים להינצל מפניהם, אז זה בגדר ירושלמי. מלחמת מצווה, זה הירושלמי, סליחה. וכמובן, מפה הגענו לעוד רמב״ם שמתחיל לבאר לנו את סוגיית בני לוי. במקום אחד הרמב״ם אומר שהכל יוצאים למלחמת מצווה, כולל כולם, הוא לא חילק בין שבט לוי לשאר השבטים. אבל במקומות אחרים הרמב״ם כותב מפורש ששבט לוי פטורים מן המלחמה, לא יוצאים למלחמה. הדברים סותרים האחד את השני. יותר מזה שאלנו, יש הלכות מלחמה ברמב״ם, ושם מבוארים הלכותיהם של כהנים בזמן מלחמה. איך יעלה לדעת שכהנים נמצאים בזמן מלחמה אם הם פטורים מהמלחמה? ועל כך הבאנו כמובן כמה וכמה תשובות. בין היתר אנחנו עוסקים בשאלה הזו, בסתירה הזו ברמב״ם, אבל הגענו לכדי מסקנה שאין אמירה ברורה ברמב״ם ששבט לוי פטורים מהמלחמה, כל מי שמצטט את זה. בשעה הקודמת גם הסברנו את הדו שיח בין משה רבנו לשבט גד ושבט ראובן, וגם שם הבנו שכולם צריכים לבוא ולשאת בנטל המלחמתי, בין אם צריכים אותם, בין אם יש עודף חיילים, או שהם לא מיותרים, כן מיותרים. בא משה רבנו בתביעה ואומר להם, בואו תצטרפו למלחמה. נכון, מדובר ברועי צאן ולא בשבט לוי, אבל עדיין השאלה האם צריך אותי או לא, היא לא רלוונטית. עכשיו הגענו למסקנה, האם אנחנו בחרבות ברזל, במלחמה שפרצה בשמחת תורה, האם היא מוגדרת כמלחמת מצווה? שתיים, האם בני לוי חייבים באותה מלחמה ביום שמחת תורה? לכולי עלמא, יום, יומיים אחרי שמחת תורה, זה כבר לא מלחמת מצווה, זו מלחמת רשות. לכולי עלמא, אם מחר נפתח במלחמה נגד החיזבאללה, זו מלחמת רשות. הם לא באים עלינו, אנחנו באים עליהם. הגם שזה חשוב, נצרח, פיקוח נפש, חייבים, יש פה באמת דבר גדול מאוד, ואשריהם של כל החיילים, ואנחנו מחזקים אותם מכאן ומברכים אותם שכל לימוד התורה שלנו כאן יהיה להצלחתם במלחמה, וכמובן להחזרתם של החטופים. אנחנו כאן מבררים נטו הלכה, לא עוסקים בהשקפה, לא עוסקים במה דמה שתשיב. מה באמת הלכה אומרת לי כיהודי שומר תורה ומצוות? האם עליי לשאת עכשיו נשק ולהצטרף למלחמה, כן או לא? הרב זפרני, שלום, שוב ערב טוב, שעה שנייה. אנחנו מנסים להבין באמת השאלה שבה אנחנו אוחזים, שבט לוי פטורים לגמרי או שחייבים? הבנו שאולי כן, למרות שמדובר בתלמידי חכמים, בשבט לוי, במלחמת מצווה, הם צריכים לסגור את הגמרא ולרוץ אליכם.
כן, אני באמת חושב שחשוב להדגיש שעל השאלה הזאת דיברו הרבה, ואמרנו, הזכרנו את זה, אבל חשוב להדגיש, יש הרבה ספרים שנתחברו על זה, הרבה תשובות, הקושייה, כל קושייה, היא קושייה, אפשר לענות עליה. לא זה הסיפור.
לא מתאים לי שאלות.
אנחנו עכשיו מתעסקים בסוגיה הלכתית כסוגיה. אחרי זה נראה מה המסקנה, אבל אנחנו אומרים עכשיו מה נראה.
אנחנו באמצע תהליך.
בדיוק, כשאנחנו לומדים איך זה נראה. איך זה נראה.
כרגע אנחנו בנקודה שככה זה נראה.
בשלב שלנו נראה שבאמת, כמו שהגדרת, במלחמת מצווה ממש של עזרת ישראל מהצר, בסייגים שדיברנו, לכאורה, כן, שבט לוי צריך לצאת למלחמה. ככה יוצא. אז אם שבט לוי יוצא, ממילא גם תמידי חכמים יוצאים.
נכון.
אני רוצה לפני זה לשתף אותך במקרה שקראתי. אני מגיע לבית מרקחת, ואני קולט בקצה העין צעקות שם. מה קורה? אני מנסה להתקרב, שומע, מה אני רואה? אחד צועק לשני, אחד חרדי עם פאות ארוכות כאלה, פרזיטים! הוא מסתובב אליו כזה, לא נבעל מהשאלה. מה הכוונתך? תאר לי. הוא אומר לו, מה זה פרזיט? התכוונתי שאתם לא הולכים לצבא, אתם יושבים מחממים את הכיסא. כן, ברור, פשוט, לא צריך להסתבר.
חד משמעית?
הוא יצא משלוותו. אמר לו, שוטה, אנחנו מגינים עליכם. אומר לו, אני יודע מי מגן עליי, מי שנוסע בנטל, נמצא במלחמה, שנותן כתף לחברים שלו וסוחב את המלחמה. לא איזה אנשים, אני לא יודע מה אתה מספר לי. זה הכל. אז הוא אומר לו, תקשיב, עם ישראל לא התחיל היום ולא ייגמר מחר. תמיד היו לומדי תורה שהם מגינים על עם ישראל, ותמיד היו פטורים במלחמה. תעזוב זה. מה באמת?
ואז הוא לא ציטט את הרמב״ם.
לא יודע, היו שם מלחמה.
הם יד.
אני הגעתי באמצע כנראה, אבל לא משנה.
הסיפור שהייתי, אני ישבתי באולפני ערוץ 12, לפני כמה ימים. בענייני הגיוס הזה, בהוראת רבותיי, אני נאלץ להגיע גם למקומות כאלה ולתת איזשהו ענייני הסברה. יושב מולי דוקטור חילוני לחלוטין, שפותח בגוגל מיד ומצטט לי רמב״ם, ואחריכם יצאו למלחמה, ויש לך 3 דקות לענות ולדבר, אז כמובן שאין שם תשובה עניינית, אתה יודע. אבל אמרתי לו, בוא בינינו, מי שלומד עכשיו את הרמב״ם זה אנחנו. ובסוף, אם אנחנו לומדים את הרמב״ם עכשיו, הנה הזדמנות עם המאזינים, בוא נבין באמת לעומקה של הלכה.
יפה. אז אם באמת לפי המהלך שעכשיו דיברנו, תמידי חכמים גם חייבים במלחמה?
חד משמעית.
האומנם? בוא נפתח באמת אם זה נכון.
בוא נראה.
בוא נראה. הגמרא בסנהדרין דף מ"ט עמוד א', אומרת הגמרא, שמה קרה? יואב בן צרויה היה שר הצבא, הרמטכ"ל, שר הביטחון, לא יודע איך לקרוא לו, שניהם ביחד, הוא היה אצל דוד המלך. הוא עמד לימינו של דוד המלך. למין, דוד המלך זה לא היה פשוט, הוא עבר הרבה מלחמות קשות, בפנים, מבחוץ, והוא עמד לימינו. באמת היה בסדר. אבל דוד המלך היה לו בעיה איתו. והוא נתן צוואה. הוא אמר, מבחינה מדינתית, לא שייך לסגור איתו חשבון. היה לו כעס עליו, על כמה דברים שהוא הבין שצריך
צריך לפטר אותו, בדיוק. אבל לא באמצע מלחמה.
הוא ניסה, לפטר אותו הוא ניסה, וזה לא הלך, יואב תרפד את זה, אבל הוא אחז שהוא צריך להרוג אותו. מורד במלכות. אבל הוא לא יכול לעשות את זה, כי אז היה מתערער הממלכה.
ודאי, באמצע מלחמה, היה הפגנות.
אז הוא השאיר צוואה לשלמה המלך,
כלומר, אתה, מה שהיה היום,
אתה איש חכם.
אותו דבר, פשוט, לא השתנה דברים.
העולם לא השתנה.
כן.
יפה.
הלוואי ולנו דוד המלך.
כן.
טוב, זה...
רק הרוחניות
ירדה. רק הרוחניות, כן, השם ישמור.
אז הגמרא מספרת.
רגל רביעי למרכבה, זה לא... אנחנו לא מבינים בכלל, אנחנו...
גם יואב, כשמדברים פה על יואב...
שולפים, דוד המלך, לא יודעים מה זה בכלל.
כן, כשדברים על יואב, סתם, באמת אתה מעורר אותי, יואב בן צרויה, מדובר פה על אחד שהוא ראש סנהדרין.
ודאי.
שמשון הגיבור, חושבים שזה אחד עם שרירים, שהיה מסתובב במעדני כושר.
אנחנו מדברים על מחיה מתים.
ראש סנהדרין, שופט! פחד פחדים. על מה מדברים פה? בקיצור, אנשים רוח הקודש. נחזור ענינו. כן. בסנהדרין, דף מ"ט, אומרת הגמרא, הביא אותו לדון אותו במשפט. דן אותו, לא ניכנס לכל הדיונים, ניכנס לעניין שלנו. מה הוא אומר? שאל אותו, מה היא טעמה כתלתי להמסע? מה היה עם המסע? המסע בין יתר,
כן.
הוא הצטרף לדוד. דוד המלך רצה לצרף אותו למלחמה, והוא רצה לשים אותו במקום יואב. כי הוא כעס עליו שיואב הרג את בנו אבשלום נגד ההוראה המפורשת שלו.
מרד.
יפה. אז הוא רצה לשים אותו במקום. מה קורה מבינתיים? מרד של שבע בן בכרי. לא ניכנס לכל הסיפור, אבל שבע בן בכרי, אחרי אבשלום, אחרי כל הסיפורים, עוד פעם מרד. שבע בן בכרי תופס את כולם ומפיל את ה... עכשיו, דוד המלך רואה שהולך להיות פה בלגן, אומר להמסע, לך, תזעיק את כל יהודה, אזעק לי את איש יהודה 3 ימים. תוך 3 ימים תארגן את כל הצבא, לגמור את... כדי לבטל את זה, כדי שלא יתבטל. אבל ויוחר, הוא איחר מהזמן. ויוחר, הוא איחר מהזמן. אז מה עשה דוד המלך? יואב הוא לא רצה, הוא שלח את אבישי, את אח שלו. אבל אבישי בא, וכמובן הגיע גם יואב והכל. מה עשה מיטה עם יואב בן צרויה? פגש את המסע, והוא רואה אותו יוצא מהבית מדרש. הוא אומר לו, איפה אתה? מה איתך? הוא אומר, אני הגעתי. למה איחרת? המלך אמר לך להגיע בזמן.
3 ימים.
יפה.
מה קרה?
אז הוא הורג אותו. שואל אותו שלמה המלך, איך הרגת אותו?
מה זה
אתה הורג אותו? אתה הורג אותו, אז אתה חייב מיטה. אמר לו, לא, 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 לא. אני הרגתי אותו כי הוא היה מורד במלכות. דוד המלך אמר 3 ימים, הוא הגיע אחרי 3 ימים, לא, לכן הרגתי אותו.
מורד.
אומר לו שלמה המלך, אתה טועה. למה? כי המסע בין יתר לא עשה את זה סתם. הוא מגיע לבית מדרש לקרוא לכולם, מה נראה לך, איפה הם היו? משחקים סטנגה? מה הם עשו? יושבים בבית מדרש, אשכחינו, דפתיח לו במסכתה. רואה אותם יושבים ועוסקים בתורה, ולומדים. אומר, מה אני עושה? איך אני קורא להם? אני לא יכול. רגע, אבל כתוב מצוות המלך עליך. כתיב, כל איש אשר ימרה את פיך, למלך, כל איש אשר ימרה את פיך, ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצווינו, זה כתוב ביהושע,
כן.
אבל זה אותו רעיון, יומת. מי שלא
כלומר,
שומע...
אם אתה לא שומע למלך, חייב מיטה.
יפה, יכול אפילו לדברי תורה, אומר המסע, תלמוד לומר רק חזק ואמץ. מה זה רק? הוא דורש אחים ורקים, רק. לא תמיד. כאשר אתה לא מעמיד את דברי התורה,
בוא נחדד, מה למדנו
זאת אומרת, באמצע דברי תורה, אתה לא מפסיק אותם.
בוא נסביר מה היה כאן. אנחנו ראינו לכאורה מרידה במלכות בדוד המלך כי דוד ציווה להתייצב תוך 3 ימים למלחמה, שהיה דוד המלך, והיה סנדרין, וזאת הייתה מלחמת מצווה, והיה פה את כל הפרמטרים לכל הדעות, והיה צריך להתייצב תוך 3 ימים, חשב המסע שמדובר במרידה למלכות, מי שמגיע אחרי 3 ימים, אחרי 4-5 ימים, איחור, מורד למלכות, הרג אותו, מגיע שלמה המלך, מה הרגת אותו? אתה לא יודע שהוא היה פטור באותו רגע מלהגיע? כי הוא היה בתוך בית המדרש. ולא על זה דובר.
את הצבא. הוא לא יכול להביא את החיילים, כי החיילים היו עסוקים בלימוד תורה.
החיילים ישבו בבית המדרש.
מה כתוב פה שחור על
גבי לבן? ממילא זה לא מדרש,
שחיילים פטורים. תלמידי חכמים פטורים במלחמה. עוד ראיה, הגמרא בנדרים דף
למד ב'. וזה בתקופת דוד המלך.
נכון? בנדרים דף למד ב', אברהם אבינו, מגיעים עליו 4 מלכים, על מי? אלות, בן אחיו. והוא יודע שהתוכנית היא לוט, ואחרי זה נגמור עם דוד שלו.
כולם.
אחרי זה נלך לאברהם אבינו.
נלך לאברהם.
מה הוא עושה? אוסף את כולם, את כל הישיבה שלו, ובאים להילחם עם מי? עם 4 המלכים. אומרת הגמרא בנדרים דף למד ב', אמר רבי אבא ואמר רבי אלעזר, מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים 210 שנים? מפני שעשה אנגריה בתלמידי חכמים, השתמש בהם.
השתמש בהם
במלחמה. שנאמר, וירק את חניכיו, ילידי ביתו. מה זה ילידי ביתו? מה הם עשו שם ילידי ביתו? מה
ישו שם? זה הרמב״ם כותב אגב במקום אחר. הרמב״ם מבאר שאברהם אבינו, כל האנשים האלו כתב ספרים ולימד אותם תורה.
והנה עוד גמרא, עוד גמרא, חשובה.
אז בגלל זה ירדנו לגלות.
אתה שומע מה מדובר פה?
ירדנו לגלות 210 שנים, אברהם נענש. תראו מה זה, זה כל הגלות שהתחלנו 210 שנים.
השורש, השורש כמובן.
השורש כמובן היה בגלל שימוש.
אני מעריך על זה.
כן. שימוש בתלמידי חכמים.
שאברהם אבינו יש לו כוח כל כך גדול, בגלל שהוא אב האומה, שכל דבר הכי קטן שלו משפיע בכזה רמה.
ויש אחד מהפרשים שאומרים שהוא יכל לנצח את אותם בלי זה. כלומר, אז עוד יותר, שהוא השתמש בהם גם שלא לצורך.
אז אתה מוריד עכשיו את העניין.
יכול לצח את
זה.
לא היה צריך גם.
לא היה צריך, איפה כתוב שלא היה צריך?
אני לא רוצה להגיד סתם, אני לא רוצה להגיד.
הרי הפוך, היה לו נס גמור. זה היה לו הגיוני.
נכון.
הפר שלו.
בגלל שהכל היה נס והכל היה נס גמור, אז לא היה צריך אותם גם.
אבל לא ידע דבר כזה.
נכון, בסדר.
לכאורה לא. הפשטות היא לא ככה. הגמרא בסוטה, דף יהודה עמוד א', אומרת הגמרא, דרש רבה, מפני מה נענש עשה? עשה היה מלך יהודה, והוא היה מלך צדיק. מפני מה הוא נענש? מפני שעשה אנגריה בתלמידי חכמים.
אותו דבר.
אנחנו מדברים על אירוע שמה קורה בעשה, בעשה, שהיה מלך ישראל, בא אליו למלחמה, והוא מקים כמו עוצר, חומה ברמה, בונה כזה.
מצור.
מצור בדיוק על המקום, ולא נותן לאף אחד לצאת. שרואה את זה. רואה את זה עשה, הוא שולח למלך הרם, לקשור איתו קשר, לא משנה, אבל מה הוא עושה באותו זמן? קורא לכל האנשים, לכל, גיוס חובה לכולם, מה לעשות? להוריד את האבנים האלה.
עכשיו זה נשמע. לפתוח את המצור.
יפה, ומה כתוב בפסוק? והמלך עשה, ישמיע את כל יהודה, אין נקי.
השתמש בתלמידי חכמים.
אין נקי, רגע, מה זה אין נקי?
כולם.
הוא אמר, יהודה אמר, אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. חכמים לא כתוב אבל.
לא כתוב.
אומר, רגע, מה זה, איפה כתוב? כתוב אבל אנגריה ותלמידי חכמים. איפה תלמידי חכמים?
איפה תלמידי חכמים?
אומר הערוך, פירוש, וכל שכן תלמידי חכמים. אם אפילו.
אם חתן מחופתו, ודאי שתלמיד חכם שהוא לא חתן.
זאת אומרת כתוב פה, שזה לא בסדר שקרה תלמידי חכמים.
הוא השתמש בתגריה.
יפה. אותו דבר גם בתלמוד
ירושלמי. נהנש על זה.
בתלמוד ירושלמי, מי שאומר לא זה ערוך, לא מתאים לי, כן מתאים לי. תלמוד ירושלמי. בסוטה פרק ח', גם כתוב, והמלך עשה ישמיע את כל יהודה הנקי. מה כתוב שמה? לט, אומר רבי סימון, אומר הנקי לביתו שעה אחת, רבנים אמרי, לט רבי ברבי. אחד אמר, שמה, אני בנשק, אני בנם של קדושים.
פתור.
אני רבי ברבי, אני בן גשל גדול. אפילו רבן, בן רבן יצא לעבודת המלך להסיד אבני הרמה. הכולה. זאת אומרת, מה יצא פה? שתמיד חמים פטורים מהמלחמה? מדברים על זה הרבה, אנחנו לא יכולים להרחיב את כל מי שמדברים על זה, אבל אפשר להסתכל בגין זה, הספרי שם שהזכרנו חטא, ובמערשה בסוטה דף יוד, כן, ויש לנו יד אליהו רגולר, סימן ממלף, ומערל בגבורות השם, בקיצור, חשוב כחמד, הרבה מדברים על זה, יש על זה הרבה טילי טילים של הלכות, אבל אנחנו רוצים אם ככה, יצאנו במשהו לא ברור, מצד אחד יצאנו ששבט לוי,
חייב,
חייב, מצד שני יצאנו מלחמים,
פטור, ומי שהשתמש בהם נענש,
מה הולך פה?
מה קורה?
אני מציע שנחזור אחורה.
אוקיי.
בוא ננסה להבין. מאיפה הרמב״ם המציא את הלכות שמיטה ויובל? מאיפה הוא אמר ששבט לוי?
למה זה דווקא, דווקא בהלכות שמיטה ויובל? ולא בהלכות מלחמה?
רגע, רגע, נכון, אתה שואל טוב, אתה מעיר נכון, אבל קודם כל, שבט לוי פטורים מהמלחמה.
מאיפה זה הגיע?
מאיפה הבאת? איפה זה כתוב?
בדיוק.
המקור, המקור שכולם מביאים, זה כתוב בספרי, פרשת מטות, פסקה, קופנון זין, עוד פעם מלחמת מדיין. רבי עקיבא אומר, 1,000 למטה, 1,000 למטה, 12 א', דהיינו, כל שבט הביא, שלח, 1,000. ביחד יוצא 12,000
חיילים.
יפה, 12,000. אז זהו, הבנו, 1,000 למטה. כמה שבטים היה רק, תזכיר לי?
12.
12, אבל שבט אחד יתחלק ל2.
נכון.
יוסף נהיה מנשה ואפרים, אז אם לוי יוצא 13. איפה השלישה 13? אחרי זה כתוב בפסוק הלאה, 1,000 למטה, לכל מטות ישראל תשלחו, להביא את שבטו של לוי. כך כתוב גם בספרי של רבנו הלל, בכל אופן כתוב שגם שבט לוי משתתף במלחמה. זה מחלוקת, אבל לא משנה, הוא אומר שגם שבט לוי השתתף במלחמת מדיין. זאת אומרת, היה לנו 12,000, וחוץ מזה גם שבט לוי. אז את אומרת, מה הקשר? למה צריך להגיד לי לרבות שבט לוי? פשוט, אם כולם משתתפים, אז גם שבט לוי משתתף. מה הדיון? אומר רבי דוד פרדו, בפירוש ספרי דבריו, מה הוא מסביר? אומר ככה, אף על גב שבשאר המלחמות, נראה שלא היו הולכים במרגלים, לא הגיע שבט לוי.
לא הגיע.
יפה. למה? כי הם היו עסוקים, כמו שאומר הרמב״ם, בהלכות כלי המקדש, אני קורא את רבי דוד פרדו. דמצוות עשה להיות הלווים פנויים, זה הרמב״ם, כן? מצוות עשה להיות הלווים פנויים ומוכנים לעבודת המקדש. אז הם לא יכולים לבוא. אף על פי כן, במלחמה הזאת הגיעו, למה?
הגיעו.
מלחמת מדיין, ננקום נקמת השם, נתחייבו גם הם. מסקנת הדברים. כתוב פה שבמלחמת מדיין
פטורים מלבד מלחמת מדיין.
יפה, מכאן הוציא הרמב״ם שבשבט לוי היו פטורים בכל המלחמות. יפה מאוד. ככה הדרך אמונה, הדרך אמונה במקום גם אומר כזה דבר.
יפה.
אז יוצא על פניו, אם שאלנו שאלה, מאיפה אנחנו יודעים, מאיפה הרמב״ם יודע שבט לוי פטור?
מזה שהם היו חייבים רק במדיין.
יפה.
למד מזה ששאר המלחמות ודאי שפטורים.
עכשיו אני שואל שאלה. אם הכוונה היא, כפשוטו, ששבט לוי פטורים תמיד, תגיד לי, איפה? אני רוצה עכשיו לדעת הלכות נטילת ידיים. איפה אני פותח?
בהלכות נטילת ידיים.
לא, אולי בהלכות שבת?
ודאי שלא.
לא נשמע הגיוני. אני רוצה לדעת הלכות מלחמה. אני פותח הלכות שמיטה ויובל או הלכות מלכים? הלכות מלכים. אז למה בכל הלכות מלכים, אתה עובר בכל הלכות מלכים, אין פטור של לוי?
לא קיים שם.
אתה הולך לשמיטה ויובל, אתה מוצא את זה שם. נראה לך הגיוני? חוץ מזה, כל הפוסקים, לא מוזכר כזה פטור. איפה זה נעלם? והדבר האחרון שאתה הערת מאוד חזק, ששמת לב לזה, שגם בשמיטה ויובל, אומר הרמב״ם, יראה לי שזה רק בכיבוש הארץ, אבל בכיבוש חוץ לארץ לא. מה ההבדל?
מה ההבדל?
אם הם לא צריכים להשתלב במלחמה.
אם הם בגלל הפטור, בגלל לימוד תורה, מה זה משנה איפה הם לומדים תורה?
יפה.
בארץ או בחול?
מה הולך פה? גם, רואים שיש פה משהו יותר עמוק. אברבנאל גם אומר דבר דומה. לא היו נוחלים בארץ וגם לא בשלל המלחמה. אתה שמת לב להתניה הזאת?
כן.
כל הזמן אומרים משהו.
נוחלים.
יש פה משהו עם הנחלה. מה קורה פה?
אז רגע, בוא, אנחנו כבר נענה על השאלות האלה.
מה אתה רואה?
סיכום מצב, סיכום מצב למאזיננו שככה, זה שיעור למטיבי לכת.
כן.
אז בוא נעשה רגע סדר. הגענו למסקנה מאיפה הרמב״ם הביא את זה, ששבט לוי פטורים מהמלחמה. הסברנו בצורה ברורה למה שבט לוי פטורים מהמלחמה, כי הם צריכים להיות פנויים לעסוק בלימוד תורה בעבודת השם. נשאר לנו עכשיו שאלה קשה. למה כל הפוסקים מתעלמים מהדבר הזה? למה הרמב״ם מביא את זה בהלכות שמיטה ויובל ולא בהלכות מלכים, לא בהלכות מלחמות? ויש לנו באמת תשובות מעניינות לדבר הזה שאותם נשמע מיד אחרי הפסקה הקצרה שנצא אליה עכשיו. ואני אומר לכל המאזינים, לא להסיק מסקנות בשלב הזה של השיעור, כרגיל זה חבורה אחת שלמה, כל השיעור יימסר עוד מעט, אחרי שנבין את כל התמונה נוכל להגיע לחל למעשה, אנחנו ממש באמצע הדרך. הפסקה קצרה וחוזרים לענות על השאלות, מה הרמב״ם רוצה בהלכות יובל? איפה כל השאר? מיד. סדר רביעי, אנחנו ממשיכים, אנחנו בעיצומה של סוגיה ולימוד מעמיק פה בדברי הרמב״ם, ושאלנו פה ממש רגע לפני הפרסמות את שאלת השאלות, מה ראה הרמב״ם להכניס את כל ענייני המלחמה וסיפור שבט לוי בענייני יובל ושמיטה, ולא בהלכות מלכים.
מקום לא ראשונה, רלוונטי.
מקום לא רלוונטי. ומה קרה לכל הפוסקים? בדרך כלל...
בסמג אומנם זה מופיע, אבל זה...
אבל כן, אוקיי, אולי יכול להיות שבעוד שניים, שלושה פוסקים, אבל זה לא, זה לא על דרך המלך.
איפה בגמרות? איפה?
מה זה נעלם?
בספרי זה רמוז.
דבר כזה דרמטי.
בדיוק.
ברמזים, מה קורה כאן?
וגם הרמב״ם בעצמו אומר לך רק בכיבוש הארץ, ולא כיבוש חול.
ולא חול. מה עם זה? מה עם חול? יו.
יפה. אז אנחנו התחלנו להגיד שנראה למדייק בדברי הרמב״ם, וגם באברבנאל, בכולם אתה רואה את ההתניה הזאת בין מלחמה לבין שלל.
נכון.
לבין חלק. מה הקשר?
מה ההבדל?
או. זאת אומרת...
יכול להיות שיש חובת מלחמה ולא יכולת ליהנות מהשלל?
לא. זאת אומרת, אני מפריד.
בדיוק.
ברגע שהקדוש ברוך הוא החליט ששבט לוי מובדל לעבוד את השם, ואז הם לא מתעסקים בארץ ולא בנחלה... מה יש להם? אתה יודע מה הם נותנים להם? מגרש. כל שבט מנדב להם כמו קבצנים, בונים קרבילות בתוך המגרש של הערים. לא יכולים לבנות ארמונות, לא יכולים לקבל קרמים.
אין להם עצמאות.
אי אפשר לפתוח נדלן ודברים כאלה. לא, לא.
יפה.
יפה. אז אם הם לא מקבלים נחלה, נראה לך זה ראוי שהם יהיו במלחמה? לא. יפה.
הרי זאת הטענה שמשה רבינו הייתה לבני גד.
הטענה הפוכה.
טענה הפוכה.
יפה.
אתם מקבלים נחלה, אז איך אתם פטורים?
אבל שבט לוי שלא מקבל...
שבט לוי אומרים, אנחנו לא מקבלים.
לא הגיוני שהם ייטלו חלק במלחמה.
כן.
לכן אומר הרמב״ם, כיוון שממלחמת הארץ, הם לא מקבלים חלק ונחלה. לא רלוונטי, לא שייך בעצם...
להפיל עליהם...
להפיל עליהם מלחמה.
את המלחמה, הרי הם לא נלחמים בשביל הנחלה של עצמם.
אז אם עכשיו דוד המלך כובש את סוריה, אז שבט לוי יקבלו חלק?
כן.
יכול להיות שכן.
הוא יחליט.
אז הם מילא, הם יכולים להשתתף במלחמה. אז עכשיו אנחנו מבינים למה זה מופיע בשביתה ויובל, וזה לא מופיע בהלכות מלחמה. כי זה לא
רלוונטי. כי זה קשור לעניין ארץ ישראל בכלל.
בדיוק.
זה לא קשור למלחמות. בארץ
ישראל יש ציווי של הקדוש ברוך הוא שהם לא לוקחים חלק. לא לוקחים חלק, אז הם לא נלחמים.
אז אם יהיה בארצות הברית, ויהיה מלך בישראל, ואורים ותומים,
והכל בסדר.
יחליטו שכובשים את ניו יורק, אז אותו מלך יחליט לשבט לוי, חבר'ה, אתם תקבלו את מונסי. אוקיי, אז בוא נלחם, בוא נצא למלחמה.
אז אם ככה, אז גם תלמידי חכמים צריכים להילחם. אז לא הבנתי. אז למה אנחנו ראינו כל הגמרות שהזכרנו מקודם, שקודם מדי חכמים לא השתתפו במלחמה?
וכל מי שגרם להם להשתתף נענש.
אז אם אנחנו נבחן את זה באמת לעומק, יש כל מיני תירוצים. שוב, אני הולך בדרך אחת שנראה לי ככה יותר ברורה. כמובן, אנחנו לא מסיקים מסקנות הלכתיות, אנחנו מסיקים כפי שיורו לנו גדולי הדור ומערכת ברורה. אנחנו מעמידים את הדברים. בכל אופן, הקרן נורא. בסוטה, פרק ח' שמה במקום. אנחנו שאלנו שאלה, מה קורה אם עשה המלך? איך הוא, מה הוא נענש? שהוא אוסף את כולם.
נכון.
יפה. שאלנו על דוד המלך. דוד המלך אוסף את כולם, תלמידי חכמים. אומר המסע, אני לא יכול לקחת את תלמידי חכמים למלחמה, כי תלמידי חכמים פטורים.
יושבים ולומדים.
רגע, זה מלחמת מצווה או לא מלחמת מצווה? מה קרה שמה? על מי הוא רוצה להעלות?
על ישראל.
על שבע בן ביכרי שמורד במלכות. מורד במלכות, אנחנו הגדרנו מקודם.
זה לא מלחמת מצווה.
יפה.
זה לא אויבים שבאים עלינו.
אבל רגע, אבל דוד המלך, זה להקים מלכות בדוד, זה חשוב.
עדיין לא.
אמרנו שההגדרות של מלחמת מצווה הן מאוד עדינות.
בדיוק.
לא כל דבר נהיה מלחמת מצווה. אז זאת אומרת,
גם כשיש דוד המלך, וגם כשיש אורים ותומים, עדיין לא מחייב שזאת תהיה מלחמת מצווה.
נכון.
כי למה? כי מלחמת מצווה זה להציל ישראל מיד צר, כשהצר, שהאויב,
בסכנה ממשית.
הוא בא עלינו עכשיו הרגע, אני צריך לנצל.
יפה.
זה שהוא תכנן לעצור איזשהו מרד עתידי, לא הופך את זה למלחמת מצווה.
אז לכן אומר הקרן הורה, שלכן, במקרה הזה, שהמסע בא לקחת את תלמידי חכמים למלחמה נגד שבע
בן ביכרי, זה היה טעות.
זה לא, לא, אז לכן הוא לא קרא להם.
לא
טעות. לכן הוא לא קרא להם. הוא אמר, אני לא יכול להפסיק אותם באמצע הלימוד.
יפה.
למה המורד במלכות זה מלחמת מצווה? נקודה ראשונה. שאלנו מה קורה עם מסע. למה מסע מוציא תלמידי חכמים? הוא מוציא כי הם נמצאים במצב של ישראל, ישראל מייצר. מי מגיע להם למלחמה? בעשה ממלך ישראל. נו, אז הם נמצאים במצב של סכנה. למה שמה לא? אומר הקרן נורא, גם שמה כבר הוא חזר אחורה. ברגע שהגיע המלך רם, הוא כבר חזר אחורה. זה כבר לא היה סכנה ממשית. אתה עכשיו רוצה
להתרגל. זה יום אחרי.
שמעת? אז זה כבר לא. כדאי לזכור את זה. אז לכן זה כבר לא עוד במצב של מלחמה. מה עם אברהם אבינו? אברהם אבינו יכל לשלם, לזכור שכירי רכב.
למה אתה צריך לצאת אנשי ביתו?
יפה, מישהו בא אליך, רגע, אבל באים אליו למלחמה, ארבעה מלכים. אמרנו שהם אמרו אלות ואחרי זה נבוא אליו.
נבוא אליו.
אבל באו?
עוד לא.
עוד לא באו.
הם תכננו רק.
יפה, אז אם ככה נגמר השאלה. אז אם ככה ניצב את השאלה מאוד חזק, אז איך בכל אופן, בני הישיבות, מדוע, או תלמידי חכמים, מדוע הם לא מתגייסים? לפי מה שלמדנו, חייבים.
במלחמת מצווה.
נכון?
כלומר, בוא נחדד.
בדיוק, תגדיר.
קודם כל, מלחמת מצווה זה ביום של יום כיפור. מלחמת יום כיפור?
באותו זמן.
יום, שבאו מצרים, עלו עלינו על סיני, ובאו הסורים מלבנון, מהצפון, ביחד במלחמת יום כיפור, באותו רגע, זה היה מלחמת
למה
מצווה.
למה לא אחרי, לפני, תחזור על זה?
אז עוד פעם, לפני, אנחנו אומרים, זה לא מלחמת מצווה.
למה, אבל יקום עלינו כל הערבים יחלו אותם?
סדר,
מי אמר לך להחזיק שטחים, אומרים הרבנים.
זה דבר תוכנית, יפה, אבל
מי אמר לך להחזיק שטחים, ואז אתה צריך ל...
בדיוק, זה כמו דומה לדוד המלך, שרק תכנן להחזיר.
אגב, החזקת שטחים, גם אם אתה חושב שהמדינה זה חשוב מאוד, ואנחנו לא ניכנס לשאלה הזאת, זה ודאי צריך מלך ונביא, וצריך אורים ותומים. דבר כזה גדול, פשיטה.
שתיים, יום אחרת, כבר הם לא בסכנה, הם לא באים הרגע
לחלותינו.
אין בעיה,
שיבואו לדבר. חשוב. חוץ מזה אתה כבר במצב
נפש בסטטוס. הוא מתחיל ברגע שיש סכנה, רגע קיומית על יהודי, מתחיל הפיקוח נפש. אי אפשר לתכנן, אבל יהיה אולי פיקוח נפש. נכון, כרגע זה לא פיקוח נפש. אז מלחמת מצווה זה רק בשביל אוקטובר, רק בשמחת תורה, אולי ביממה הזאת.
נזקק את השאלה.
שעדיין היה פה מחבלים יורים ביהודים, אז הייתה מלחמת מצווה, ועכשיו אם ככה, אז שמה צריכים כל בחורי ישיבות לרוץ ולהציל
יפה,
אנשים.
יפה, נזקק את השאלה. שאל אותי מישהו, הוא אמר לי ככה, ישיבת תפרח, ביום שמחת תורה, נגיד שהם יודעים להחזיק נשק, הם היו צריכים לצאת למלחמה או לא?
עכשיו, כמו שאני מבין,
לא, בוא, כן. ביום שמחת תורה עצמו, מה אתה
כן,
מבין?
כן.
לכאורה כן.
כן.
ופה מגיע עוד פעם שבט לוי. אפילו שאמרנו שלא, כן.
או.
לרמב״ם יש בן, רבנו אברהם בן הרמב״ם, בספר המספיק, והוא כותב ככה בשער הפרישות. ועכשיו אחזור להמשך העניין. כי הסדרת מציאותה ורציפותה של אומה, כדי להמשיך
מדהים,
רציפות של אומה,
הראשון.
תלויה באושרה החומרי שאיננו פוגם בשלמותה. זאת אומרת, אתה צריך אושר חומרי,
אתה צריך צבא, אבל לא על חשבון שלמות הארץ, שלמות העם.
מפני שהושג סייג לקנייני החומר על ידי דת. הקובעת התקשרויות וסידורים אלוהיים, שבזכותם לא יתמע האדם באבלי העולם הזה, התורדים ומסיחים אותו מעבודת השם יתעלה. זאת אומרת, אתה חייב שיהיה סייגים לקניין החומרי, לא להתבלבל, אתה צריך אבל, חייבים, לא,
לא, לא, לא, לא, לא על חשבון זה.
לא על חשבון, איך היה אומר הרב שח? במה אני יהודי? מה הוא אומר? הוא אומר, אוקיי, הרגת אותי. איך אתה הצלחת להחזיק עם ישראל, לשב כל הסיני?
3,000 שנה.
מה קרה? הרגת אותי, מי נשאר? הבן שלי. הרגת את הבן שלי, נשאר הנכד שלי. תמיד נשאר מישהו. אבל אם, מה תפס אותנו כשלא יכולים להתבולל? כששמרנו על היהדות.
ברגע שנתבולל...
אבל פה מוסיף הרבנו אברהם עוד משפט.
בן הרמב״ם.
כן, רבנו אברהם בן הרמב״ם. אף אינה מונעת את יחידי הסגולה שבין עבדי השם, אשר ידבם ליבם לעמוד לפני השם ולשרתו תמיד מלפרוש מענייני העולם ומלעסוק לצמיתות בענייני הדעת. הוא אומר, חוץ מהעניין הזה שיש סייגים, הלכות עונה, גזל וכו וכו וכו, חוץ מזה צריך להפריש ציבור גדול ומספיק, כדי שיעמוד על כללם, בשיעור מספיק שיכול להעמיד את הדעת, כגון שבט לוי. ופה הוא אומר, כמו שמבורר בתורה, בעת היבדיל השם את שבט לוי לעמוד, על כן לא היה לוי חלק ונחלה עם אחיו. הוא כבר אמר אבא מורי זצל, בסוף ספר זרעים, ולא שבט לוי לבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם השנתו, וכולי וכולי. זאת אומרת, עזבנו את שבט לוי, וחזרנו לשבט לוי.
אז רבי אברהם בן הרמב"ם מחדד ואומר גם בשם אביו, שגם במלחמת מצווה בשמחת תורה, שאז חשבנו שכן יהיו חייבים לרוץ ולהציל אנשים.
בישיבת תפרח.
בישיבת תפרח, לא. אתם תישארו להגן על העם.
למה? אם הם היו יוצאים למלחמה, מה
הכל? הוא היה עם יהודי.
מתפרק העם. הישיבה.
מתפרק התורה.
הישיבה, מתפרקת הישיבה, מתפרקת הדת, מתפרקת כל העם.
פשש, חבל על הזמן.
אז מה נשאר לנו לברר? אז רגע, זה ברור?
ברור.
בחורי ישיבות?
אבל אני חייב להגיע פה.
לא שייך,
חייב להגיע גם לזמננו אנו, כדי לענות גם על אחרוני השאלות. של אנשים שיגידו, זה היה בזמן הרמב״ם, זה היה בן הרמב״ם, זה היה לפני 900 שנה, 1000 שנה, בואו, אנחנו במדינת ישראל, יש פה אויבים ערבים, יש פה צבא יהודי, אתם רוצים חטיבה חרדית? נקים לכם חטיבה חרדית, מה אתם רוצים? תקבלו, אתה יודע, זה גם טיעונים שנשמעים היום, וגם על זה ההלכה נותנת את דעתה על ידי שורה של פוסקי בני דורנו, וגם לזה נרצה להתייחס.
ואני רוצה להוסיף עוד משפט באמת, כיוון שעוררת את זה, שהרמב"ם כותב בהלכות תלמוד תורה. אנחנו יודעים תמיד שהדבר הכי חשוב מהו? תלמוד תורה.
תלמוד תורה, כן.
אבל אם יש מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, לך תעשה את המצווה ותחזור. אבל אומר הרמב"ם תנאי, חשוב, גם מצווה שאי אפשר לעשות אחרים. יש לך כיבוד אביהם, רוצים דווקא אותך. תאכיל ותשקה, אין לך ברירה. הוא בקש בך כוס מים. אומר הרמב"ם ככה, אם אפשר למצווה לעשות על ידי אחרים, לא יפסיק מלימודו. ואם לאו, יעשה המצווה ויחזור לתלמודו.
ויחזור לתלמוד.
מה באת להגיד פה? מה בא להגיד? כל הפוסקים, כולם אומרים, זה דווקא אם המציאות היא שתחזור לתלמודו.
אבל אם אתה יוצא לעשות מצווה,
אם ישיבת עברה הייתה לצאת באותו יום,
הם לא יחזרו.
לא יחזרו. לא יודע אם יחזרו, ואם יחזרו, איך יחזרו. ולא יעזור איזה מסגרות. ואני מתעסק, כן, אתה יודע, ראיתי אנשים, גם נער הייתי, גם זקנתי, אפילו הפסקה של רגע, ודיברנו על העניין הזה בתורה ועבודה, דיברנו על המושג הזה, כמה השקיעות. אבל נשאר לנו רק שאלה אחת לברר. מה עם אותם אלו שהם לא נמצאים במסגרת הישיבתית?
אז בוא נצא להפסקה קצרה, ונחזור מיד עם התשובות והנימוקים וההסברים, האם אלה שלא לומדים תורה, אבל לשומרי תורה ומצוות, האם יש יכולים לנצל מפתור? האם הם יכולים לצאת מהמלחמה הזו?
הם כבר לא שבט לוי, מה אתה רוצה?
הם לא שבט לוי, הם לא יוצאים מהישיבה ויחזור לתלמודו, מה אתה רוצה מהם? פרסומות וחוזרים מיד עם הקטע האחרון שעונה גם על זה בצורה ברורה ומדויקת. סדר רביעי ואנחנו בחלק האחרון והמשמעותי של התוכנית. עד עכשיו הגענו למסקנה שבני שבט לוי, תלמידי החכמים, לפי הרמב״ם, בנו של הרמב״ם, מעיד ואומר, זו הייתה דעתו של אבי, גם במלחמת מצווה, גם בזמן של להציל ישראל מיד צר, שקמים עלינו לחלותינו הרגע, רוץ להציל. לא, 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 לא שבט לוי. למה? כי אם שבט לוי יצאו, שתי בעיות יהיו. אחד, לא בטוח שיחזור לתלמודו. ושתיים, לא אם יש שיגן על העם, על הרוחניות, על הנצחיות של עם ישראל. ולכן חייבים שהם יישארו בבתי המדרש. אם ככה אנחנו שואלים, מה דינם של אלה שאינם בבתי המדרש? אולי הם יהיו חייבים לשאת בנטל המלחמתי ולהתגייס הרגע כדי להציל את ישראל מיד צר. רב חיים, אז אנחנו בשאלה הקשה הזו, ובאמת גם על זה מצאנו מקורות מעניינים מאוד.
כן. אני רק רוצה להוסיף שבאמת ההערה שאתה אמרת היא כתובה, זה לא המצאה שלנו.
ודאי.
זה הרב משש מופיע בשמש ומגן חלק יורד היה סימן כף, ושם הוא מביא את הרב שרמן והם מכירים מתוך הצבא איך ההשקפת עולם לא נשארת אותו דבר. גם בן אדם יגיד, שמה, זה יחידה חרדית.
אנחנו נדבר על זה עוד דקה בהרחבה. נדבר על זה עוד
מה.
עוד דקה נדבר על זה בנפרד.
יש משמעות לחברה, זה אני באתי להגיד.
כבר, נדבר על זה, אבל בוא נתקדם.
נחדד. נחזור לעניין, מה קורה עם אותם אלה שלא נמצאים.
שלא נמצאים, כן.
אז פה אני רוצה לקרוא רמב״ם שנמצא בהלכות דעות. היום אנחנו שוחים ברמב״ם.
כן.
הלכות דעות פרק ו'.
הלכה א',
דרך בריאתו של האדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו.
ונוהג כמנהג אנשי מדינתו.
יפה. לפיכך. זאת אומרת, מה פירוש המילים? בן אדם הולך לפי החברה שלו.
בדיוק. הוא מושפע מהחברה. מושפע מהחברה.
לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים, כדי שימד מעשיהם, ויתרחק מהרשעים. בסדר. עכשיו אומר הרמב״ם, הלכה למעשה זה לא ספר מוסר, וכן אם היה במדינה שמנהגיה הרעים, ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה,
ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך טובים, ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתן, נוהגים בדרך לא טובה, כמו זמננו.
כמו זמננו!
לאן הוא ילך?
מיה, אתה אמרת את זה? לא, לא הבנתי.
כאילו זה נכתב ב-2024. הרמב״ם כותב מילה במילה, כמו זמננו. או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה הטובים מפני הגייסות ומפני החולי. ישב לבדו יחידי, כעניין שנאמר, ישב בדד ועידום.
הרב שטיימן, הרב אלישיב. הרב אלישיב.
ישב לבד, יעלה לעליית גג, ינעל את הדלת וישב וילמד.
כולם רוצים לשבת ככה, השאלה מי יכול, לדור, אין ברירה.
ואם היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו לשב במדינה, אלא אם כן יתערב עמהם ונוהג במנהגם, הרע
מחייבים אותו להשתתף איתם. לכור היתוך, מה יעשה?
לאן הוא יוצא? למערות, לחוכרים ולמדברות. זכור את המילה הזאת, מדברות. ועל
יניג עצמו בדרך התאים, כעניין שנאמר, והיא גם הקור.
כן.
מי יתנני במדבר, מה לא נורחים? זאת אומרת, אתה צריך ללכת למדבר.
בזמננו אנו,
חייב
את המדבר, בוא נלך למדברות.
אתה יודע מי שאת השאלה הזאת? האדמור מסתמר,
שאת החזוניש,
מופיע במעשה איש, חלק אימייל, מעיד הרב מאיר ונדר שליטה. עמדתי על עדן החלון בעת ביקורו של האדמור מסתמר זצל אצל רבנו. ושמעתי את האדמור שואל, מה שהוא שואל, זה שאלה אחרת לא נוגעת, שאלה שנייה,
למה אנחנו הולכים למדברות?
אתה יודע מה עונה לו? היום יש מדבריות באמצע היישוב, והילו הם הישיבות. זאת אומרת, אם בן אדם עכשיו רוצה,
כדי לקיים את ההלכה הזאת ברמב״ם בזמננו, צריך ללכת לישיבה.
רגע, אבל אם הוא לא נמצא,
אבל אלה שלא בישיבות.
רגע, רגע, אז גם מי שלא לומד בישיבה, זה אני קודם כל רוצה לדייק.
הוא צריך למדבר.
הוא לא נמצא שלוש דורים.
הוא חייב.
לא, לא, לא. אני אומר, עצם, אומרים, לא, אבל יושב מחבב את הכיסא בישיבה. אז מילא מה הוא עושה?
לא, זה עוד עניין.
לא, אני אומר, גם בן אדם כזה, הוא נמצא בתיבת נוח.
ודאי.
הוא עדיין נמצא בתיבת נוח, הוא עדיין שמור.
הוא עדיין במדבר.
וכל יציאה שלו החוצה מחמירה את הדברים. עכשיו, מה תגיד, אבל אלה שלא בישיבה בכלל. אומר החזון איש גם, מופיע במעשה איש, חלק ד', סיפר גאון אחד מתלמידי החזון איש, שהגיע אחד לשאול את רבנו בדבר ההליכה לצבא.
בדיוק.
בהתאימו, שהגם שחושב שהוא יכול להינצל ממכשלות וחששות, אפילו מיסורי דרבנן. מעניין מי זה האיש הזה? מעניין אותי להכיר אותו. אתה יודע איזה שאלות אני מקבל? אנשים שאחראים על זיהוי חללים, שאלות כאלה פשוט, מה, 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 איזה שאלות חמורות.
ודאי.
כל רגע. ועכשיו בצבא אתה לא יכול להחליט. יש פיקוד, אתה חייב לקבוע. מכל מקום הוא חושש שאולי הוא יתקרר טיפה. אפס, נבח באמונה, בביטוחן הוא ירד מ-99-98. אמר לו החזון איש, להתקרר בעיקורי האמונה, הרי הוא ביעריק ועל יעבור. נגמר הסיפור. אתה מבין על מה אתה מדבר פה? כשאתה נמצא תחת אנשים מופקרים,
זה לא מדובר על בחור ישיבה.
לא בחור, בחור בחוץ.
אדם חרדי.
נוער נושר.
כן.
אתה אפילו זה, אתה...
מה עם נוער נושר?
עליהם אני אומר. אתה נמצא בכזה מקום. אני אומר לך, אני התעסקתי, אמרתי לך, סיפרתי לך שהתעסקתי בנוער נושר. אני ראיתי אותם לפני ואחרי. אנשים כאלה כבר לא מקיימים. כל כך מצוות.
כן.
ואף על פי כן. הוא נכנס מהצבא, יצא מהצבא, אני אגיד לך משפט אחד. הוא ראית הכיפה. כל בסדר. זה רק סממן. עכשיו יותר מזה, להיכנס בקשרי מלחמה תחת החלטה של מי? מי החליט לי?
מי הבעל הבית?
מי? אני מותר לסכן את עצמי למלחמה? אולי אני עכשיו נכנס למלחמה, אני הולך למבצע אנטבה, נגיד שאני ישר, אני הולך להציל אנשים. אם הסיכוי הוא נמוך או משהו שלא מותר על פי הלכה, אני מתחייב בנפשי, אסור להיכנס לסכן את מלחמה. מי קבע כן או לא? פעולות
הרמטכ"ל, דוד המלך,
מספיק, צריך שיעמדו גדולי הדור,
צריך סנהדרין,
מי יכול, עם כאלה
צריך בית דין במקום,
לקבוע, לא רק זה, בפרט שאנחנו נמצאים בכזה חשש אמיתי,
צריך בכל יחידה בית דין,
חשש אמיתי שגם הרבה פעמים יש שיקולים זרים, היום צד אחד של המפה
הפוליטית
אומר לא, הוא רוצה למשוך את המלחמה כי הוא רוצה,
ודאי, כן,
והשני אומר לא, הוא לא רוצה, אנחנו מסכמים את גולני כדי להגן על אזרחים חפים מפשע, אני אכנס למלחמה כזאת? אתה נורמלי? אז אם היה פה דוד המלך, היה מל בכלל להתחיל לדון. צבא של דוד המלך, איך אמרתי למישהו? צבא של דוד המלך, אני הראשון להתגייס.
ולכן אני רוצה לענות בנקודה הזאת.
כי אני אהיה והוא לא יהיה, כי יגידו, האיש הירא ורך הלבב, מהעבירות שבידו הוא יצטרך לברוח.
ולכן כל מי ששואל, שאלנו שאלה קשה, כבר נגיע לרב שטיימן, לכן כל מי ששאל, רגע, אז אם כולם יהיו חרדים, כולם יחזרו בתשובה, אז מי יעשה צבא? התשובה היא ההפך, אם כולם יהיו בני תורה, הצבא יתנהל כמו הלכה, כמו הרמב״ם, כמו דוד המלך, יישב סנדרין, שיקבע מה מותר, מה אסור, מי יוצא, מי לא יוצא, האם הפעולה הזו היא חירום, האם זה הצלת נפשות, או שהפעילה הזו היא לא חירום, האם יצאו כאן רק לומדי התורה או לא, וגם אז הוא לא יחבור לרשעים, אין את הפסק הזה של הרמב״ם.
בדיוק, ויש לי תשובה דמגוגית, אני לא רוצה להגיד, אבל נגיד. אתם מוכנים, אתה יודע מה? אל תגייסו, אני מוכן, כולנו נתגייס ביחד. 63 אלף, כולם מתגייסים עכשיו, אתם מסכימים? או שאתם רוצים רק אלף מתוכם?
כן, בסדר.
לא, כי למה? כי נשתלט עליהם.
אז זה בעניין הזה, אני גם...
הם רוצים להיות מתחת הפקודים, הם לא רוצים שתהפוך את הצבא.
אז אני עוד יותר מזה, הרב זפרני, עוד יותר מזה. הרי אומרים, בוא נקים חטיבה חרדית. בסדר. מי שלא לומד, מה אתה מפחד שהרמב״ם שהוא יהיה עם אנשים רעים והם הולכים בדרך של אנשי הרעים וכולי,
מה, ולומדים שם תורה והכל בסדר,
הם עם שלוש תפילות ביום
יותר ממה שהם עושים בלי זה,
וזה
יכול להיות נכון,
הם סתם מתקלקלים, וזה יכול להיות שזה אמיתי, פה הוא הולך למקווה בצבא, הכל בסדר. רבותיי, שתי דברים. אחד, הבעל הבית על העסק הזה הוא הבג"ץ, ואני אומר את זה למאזינים, אם מחר תקום חטיבה חרדית והיא תחזיק מעמד שנה, ונגייס עליה אלפי בחורים שלא לומדים, והם יתחזקו!
וחטיבה לא קשורה לצבא.
חטיבה לא קשורה לצבא.
היא מתחת צבא, זאת לא חזרת
הבעיה. מפקד רב, גדול המפקד, ראש ישיבה. הוא יהיה המפקד.
גדול התור צריך להיות.
יבוא מחר מישהו ויעתור לבגץ, כמו שאנחנו רואים, ויגיד, סליחה, חיילות רוצות לשיר שם. אוי, שוויון, דמוקרטיה, זה לא ליברלי. בגץ יפסול את כל הכללים האלה. ממילא, מה אני לומד מזה? שהבעל הבית בסוף האחרון שקובע, זה לא הראש ישיבה שעומד בראשות החטיבה הזאת, זה לא גדול הדור.
מלבד כל הבעיות שאמרנו.
מלבד כל הבעיות, נניח וכל הבעיות האלה נפטרו, עדיין הבעל הבית זה בגץ, שאתה רואה הוא עושה מה שהוא רוצה, לא משנה מה תוצאות הבחירות, מה העם רוצה, הוא עושה מה שהוא רוצה. מחליט, עוצר את התקציבים, מחזיר את התקציבים, חוקקו חוק יסוד, יום אחרת הוא ביטל את החוק יסוד, עושה מה שהוא רוצה, ממילא אין לי שום אחריות. אין לי שום אחריות. עכשיו,
אבל אני רוצה שתענה לי על עוד שאלה. הרבה בחורים באים ואומרים לי, תשמע, אבל כל הרבנים אמרו שמי שלא לומד שיתגייס.
איפה אמרו את זה?
לא יודע, הם אומרים שהרבנים אומרים. הרבנים אמרו דבר כזה, בתור אחד שנכנס ויוצא, מישהו אמר דבר, אולי נסגור את הפינה הזאת פעם אחת ותמיד. הרב שטיימן אמר דבר כזה?
לא, אני, יש מכתב ידו, אני ראיתי לך.
מה הרב שטיימן אמר?
מכתב ידו של הרב שטיימן, בוא תקרא מה
אומר. לרדון סגל, ומה הוא אומר? חלילה.
מכתב של הרב שטיימן למשגיח, שיבדל לחיים טובים, רדון סגל, ששואל אותו לגבי בחור חילוני שהתקלקל.
לא עלה על הדת כלל. אלא בחורים שמחללים שבת ואומרים על עוד חייבי קריטות ממש. עוברים על עוד חייבי, מחללי שבת, עוברים חייבי קריטות ממש, ולא אנחנו. אביו רוצה להצילו ולהציל את הרחוב מלהזיקם. שמעת על מה מדובר?
הצלת הרחוב!
אז אני לא זה שימנע, אין לנו למונעו.
לא לעצור.
אני לא עוצר אותו.
להגיד לו ללכת?
מה פתאום?
על זה מדובר.
אבל רגע, רגע, אבל הרב שח אמר...
פה מדובר על מי שלא לומד.
לא איזה.
זה מדובר על חייבי קריטות. מחלל שבת.
ושמזיקים את הרחוב, ואבא שלא רוצה, לא ימנע אותו. הרגע, אבל הרב שח אמר שמי שלא לומד תורה, והוא משתמט מהגיוס, אז הוא רוידף. הוא אמר כזה דבר?
אני לא זוכר.
הוא אמר משהו אחר.
לא שמענו, ההפך.
הוא אמר שמי שלא, מי שלא...
מי שרשום בישיבה...
יפה.
ולא באמת לומד...
זה הבעיה.
זה בעיה.
זה בעיה, למה?
לכן הרב שטיימן התחייב בעוד מכתב.
כן.
הרב שטיימן התחייב בעוד מכתב, בכתב ידו, אני מתחייב לא לרשום בישיבה בחור שלא לומד.
למה? ולמה הוא רוידף?
למה? כי חייב להכרינה.
הנה, עכשיו אומרים שיש כל כך הרבה אחוזים שהם לא לומדים, ואז אנחנו נופלים על מי, על בחורי הישיבה.
אם היה באמת יודעים שכל מי שלא רשום לומד,
לא
רשום
לומדים.
בדיוק. תצא פטור, כמו חילוני, שמוציא פטור ולא רוצה להתגייס. אז זה דברים ברורים. בוא נסכם, רבותיי, הדברים ברורים מאוד. נעשה סדר, מהתחלה ככה, אולי בקצרה נרוץ מהתחלה. אנחנו מדברים רגע על שתי סוגי מלחמות, מלחמת רשות ומלחמת מצווה. מלחמת מצווה אמרנו שזה לא רק מלחמת ישראל במדיין, ולא רק מלחמת ישראל בעמלק ובשבעת העממים, זו גם מלחמת להציל ישראל מיצר, וכמו
שהירושלמי,
כמו שהירושלמי מבאר, מדובר בסכנה ממשית שהגויים באים עלינו לחלוטנו. חשבנו שבמלחמת כזו הכל יוצאים למלחמה. כמו שהרמב״ם מציין, במקום אחר הרמב״ם מדבר איתנו על כך ששבט לוי לא יוצאים למלחמה. אז שאלנו סתירה רגע. במקום אחד אומר הכל יוצאים למלחמה, מקום אחד אומר שבט לוי לא יוצאים למלחמה, והסתירה הזו הייתה מאוד מאוד קשה. הגענו אחרי דין ודברים לכמה תירוצים והסברים, הגענו לבנו של הרמב״ם, רבי אברהם בן הרמב״ם, שאני חושב שמחדד בסוף את העניין.
רגע, לפני, אמרנו ששבט לוי היו פטורים?
נכון.
רק במלחמה שמלחמת הארץ.
מלחמת הארץ. אבל מלחמה אחרת,
יכול
שהם היו חייבים. הבאנו את כל הגמרות, את כל הגמרות שכולם נענשו, אברהם אבינו נענש, ירדנו לגלות בגלל זה. ועוד גמרות, בתקופת דוד המלך, כשהוציאו תלמידי חכמים למלחמה, גם במלחמה שהיה פיקוח נפש, אברהם אבינו לא פיקוח נפש, הוא רצה להימנע מפיקוח נפש,
כן.
להתגונן מפני מתקפה עתידית של ארבעת המלכים, אבל אצל דוד המלך ודאי מדובר בפיקוח נפש, ועדיין נענש, עשה, שהוציא, שאיחר.
עכשיו, זה המס... לא, המסע שאיחר, זה היה בסדר, אבל כן. זה שהרג אותו יואב, זה לא היה, בסדר. וגם מסע נהנה שם, זה שהוציא אותם, ששם זה היה פיקוח נפש.
אז אמרנו, רגע, אז אם ככה במלחמת מצווה, שעכשיו הרגע באים עלינו לחלוטנו באותו רגע, ודאי יהיו חייבים.
שיבת יפוח תצא.
האם היא תצא? עונה לנו על זה, בן הרמב״ם, מה פתאום? לא על זה דיבר אבי מורי, הוא אומר, הרמב״ם, מה שהוא מתכוון ואומר, זה שזה בזמן שיש בעם ישראל קבוצה, שהיא לומדת תורה. והיא מגנה על הרוח של היהדות, על השורשים של היהדות. היא משמרת את העם, את עצם קיומו של העם, לא עליהם מדובר. גם במלחמת מצווה, וגם בזמן אמת, כשעכשיו צרים עלינו והורגים יהודים, אתם לומדי התורה תישארו בבית המדרש. יש אחרים.
בלשון אחרת הוא אומר, אתה חייב לשמור על הגשמי, רק אם יש שלמות האומה. ואין שלמות האומה בלי שבט לוי.
עכשיו נשאר לנו 3 דקות, ובהם אנחנו ננסה קצת לסכם אולי גם מבחינה שקפתית את כל הסיפור הזה, ולומר למאזינים, רבותיי, הרי זה ברור, אני עשיתי שירות צבאי לפני 20 שנה בשלב בית עוד, במסגרת עם קבוצה של חרדים בלבד, למדנו זיהוי חללים, עשיתי הרבה מאוד שירות מילואים במסגרת הזו, ואני אומר מעדות ראשונה, מכלי ראשון, כדי להישאר שומר תורה ומצוות בצהל צריך להיות מוסר נפש. צריך להיות מוסר נפש. אני, תקופה, אני לא אציין עם מי וכמה חברים שעשינו שביטת רעב, הרב זפרני, בזמן מלחמה בצוק איתן, שביטת רעב על אוכל בדץ.
מתי? מתי זה היה?
בצוק איתן, 2014, לפני 10 שנים.
זה הכל?
כן. 4-5 חיילים, אמרנו, אנחנו אוכלים תפוחים וזה. היה יהודי שהביא לנו אוכל מהבית. אוכל מאשקלון, יהודי, היה מביא לנו כל יום אוכל. לא היה לו מה לאכול. אחרי תחנו תפוח. אין בדץ, לא יכול לסמוך על זה. עזוב אותך דברים בסיסיים של שבת, ויכוחים אדירים, מותר לנו
שאלות.
דברים של אי אפשר. ואנחנו היינו בנפרד, היינו קבוצה של זיהוי חללים, אז לא היה לנו מעורבים, חילונים, או חיילות חלילה, או דברים כאלה, כי היינו עוסקים בזה המתים, אבל באופן כללי, רבותיי, הצבא זה לא מקום שאפשר להישאר בו חרדי בוודאות. אני רוצה לספר סיפור. הרב מנשה בקשי, זכר צדיק לברכה, נפטר ממש בחודשיים האחרונים, יהודי שגר בשכנות להורים שלי בקריית צאנז בירושלים, הוא ניגש לחזון איש לפני 60 שנה. שמעתי את זה ממנו באוזניי, כלי ראשון מהרב מנשה בקשי, שסיפר תמיד את הסיפור הזה. הוא הלך, הוא למד, הוא הגיע לארץ, עולה חדש, ולמד בשיעורים של הרב עובדיה יוסף ופורת יוסף לפני 70 שנה. כולם מכירים, הירושלמים מכירים את השם הזה, חכם מנשה, מהבקשות והפיוטים וכו'. והוא קיבל צו גיוס, הוא לא היה בחור ישיבה. והוא בא לרב עובדיה, אמר לו, קיבלתי צו גיוס, מה לעשות? אמר לו, לך לחזון איש. נסע לבני ברק, בימים ההם הגיע לחזון איש, אמר לו החזון איש, קיבלתי צו גיוס. אז החזון איש רצה לבחון אותו, לדעת באיזה סיטואר, איפה הוא, לא הכיר אותו. אמר לו, מה הבעיה, תלך לצבא? אמר לו, מה? הוא ראה שהוא ככה נבל? אמר לו, יערק ואל יעבור.
וואו.
אל תלך לצבא.
אתה שמעת את זה.
כן. תשמע, יש פה עוד כל כך הרבה מקורות, אני רוצה, לא יודעת כמה זמן יש לנו, אבל ממש ככה בקצרה, נאמר רק את השמות.
על לורנץ אולי.
רבותיי, יש את הרב לורנץ, יש פה מביא ציטוטים מהחזוני, שהוא דיבר בעצמו, מתוך הספר שנקרא במחיצתם, ומי שיראה פרק שני שם בעריכות, אין לי זמן לקרוא פה ולצטט, אבל שיראה מה החזוני, שרוח הדברים שאין על מה לדבר על הצבא של היום. אבל גם גדולי הדור הזה, מנהיגי הדור הנוכחי, אחרי הקמת מדינת ישראל, שהכירו את הצבא, ואני מדבר, אני אומר את השמות, מרן שר התואר חיים קניבסקי, אני מדבר על מרן הרב מרדכי אליהו, גם כן, כל דבר יש ציטוט פה ומקור, תסתכלו אחרי זה בחוברת. בשוט שמש ומגן, הרב משש, הרב קוק, זכר צדיק לברכה, הראיה קוק, בחלק, כן, בחלק ג' אומר מפורש שלא מדובר על היום, ומסביר ומבאר שאפילו על מלחמת מצווה גדולה מאוד אין לך יותר מצווה, מלחמת מצווה ממה שערך אברהם אבינו נגד המלאכים. גם לזה אסור לעשות הנגריה בתלמידי חכמים ולקופם לצאת למלחמה. הרב יעקב משה חרלאפ, ראש ישיבת מרכז הרב, גם כן בחובת השח אמר, ובעבור זה אינני מוצא חובה קדושה בנפשי להודיע גלוי לכל התלמידי חכמים, חובשי הישיבות הקדושות המקדישים עצמם לתורה ועבודת השם, שהם הפלוגה של חיל השם, כדברי הרמב״ם סוף הלכות שמיטה ויובל, החובה מוטלת עליהם להמשיך את לימודם ולא התבטלו מן התורה אף למלחמת מצווה זו. וזו מדבר אחרי הקמת
שהוא היה ראש ישיבת מרכז הרב,
ראש ישיבת מרכז הרב שהוא ציץ אליעזר חלק אף סימן למד א' דברים ברורים גם כן. ילקוט יוסף שיבדל לחיים גם כן כותב כאן דברים ברורים בפי ת' תארה סמך, ובחלק ג' סימן ת' גם כן בציץ אליעזר מצטט גם את דבריו, הוא מבואר מדבריו שפטר את שבט לוי מלחמת מצווה, ולא רק שבט לוי אלא כל מי שנפשו חשקה לעובדו לדעת השם, הרי הוא פטור מלחם במלחמת מצווה.
עיניים למשפוט
בו, בסרי דף חט. וכולי 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 ועוד ועוד ועוד. רבותיי, היום יהודי שומר תורה ומצוות, בין אם הוא בישיבה, בין אם הוא לא בישיבה, אין מצב שהוא מתגייס לצבא חילוני שמנוהל על ידי אנשים חילונים והנהגה בידיים שלהם, וברגע שהנהגה בידיים שלהם או בבגץ, אין מצב לסגור, לא שייך, לא רק שלא יחזור לתולמודו, ודאי שיתקרר באמונה, רק יתקרר באמונה, אמר על זה החזון איש, יהרג ואל יעבור. וכאן סיימנו, אין לנו עוד הרבה זמן להאריך, זו תוכנית ששווה עוד שעתיים שלוש, אבל זמננו תם. תודה רבה רב חיים זאפרני, תודה רבה למנדי אור, תודה רבה לשימי ברוורמן, לנתי שומן עורך ומפיק המשדר הזה, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, תודה לכם מאזינים, שיהיה בשורות טובות, ערב טוב, להתראות.